בפעם הקודמת התחלתי לדבר קצת על, זה בעצם איזשהו אוף טופיק כזה, סוגריים, שבהם אני מנסה להראות שתי צורות להתייחס לשלושת היסודות האחרונים של הרמב״ם, תחיית המתים, גאולה וגמול, משיח, כן, וגמול. אני טוען שההתייחסות לעקרונות האלה בעצם יכולה לשמש כהגדרה למושג חרדיות, ואמרתי שככה הרבה שנים היה לי ברור שזה מושג סוציולוגי בלבד, ואיכשהו פתאום חשבתי שזה לא נכון, יש לו גם איזושהי הגדרה מהותית, והטענה, אם אני ככה מקצר את העניין, הטענה היא ש... ההתייחסות החרדית בעצם רואה את העולם כפרוסדור, ובעצם אנחנו נמצאים כאן כדי לשרוד ולהגיע בשלום ליעד הנכסף, שזה העולם הבא, או אני לא יודע, כן, איזשהו משהו שהוא לא חלק מהעולם הזה, משהו לעתיד לבוא. אם תרצו, אולי גם המשיח, איזשהו עולם מושלם כזה, שיווצר בעתיד, והעולם שלנו הוא בעצם, כן, מה שהמשלתי את זה למסלול רינגו. זאת אומרת, איזשהו מסלול שבו צצים לך כל פעם אתגרים שונים, ואתה אמור להתמודד איתם בצורה המיטבית, כדי להגיע הכי שלם לעולם הבא. כן? ולכן כל האנשים והאירועים, כל העולם שסביבנו, הוא בסך הכל אוסף של ניסיונות. והאנשים שבסביבה שלנו הם סטטיסטים בסרט הזה, כשהמטרה שלי זה לטפל בהם בצורה שהתורה מצווה עליי לטפל בהם. אני בעניין הזה רואה את עצמי במוקד ולא אותם, כן, הבאתי את נפקא מינה משעשעת על מתנות לאביונים, שאם אני פרוז והאני, אני באלף, פרוז והאני בעין מוקף, השאלה מתי אני שולח לו את המתנות לאביונים. בתתוו זה אומר שאני בעצם עושה את זה בשבילו. אם אני במוקד, אז אני עושה את זה ביודלת. זה כמובן חצי הלצה, אבל היא משקפת את שתי התפיסות האלה, וזה בעצם אומר ש... האדם החרדי רואה למעשה את עצמו במוקד, הוא עומד מול הקדוש ברוך הוא, והעולם זה שדה הניסיונות שבו הוא נבחן, כן, שאותו הוא צריך לצלוח. לעומת זאת, דתי לא חרדי, כל זה ציוני דתי, דתי מודרני, דתי לא חרדי מכל הגוונים, זה בעצם בן אדם שרואה את מוקד המטרה שלו בעולם הזה. העולם הבא יגיע כשיגיע, ויתנו לי גמול על מה שיתנו לי, אבל אני לא עובד בשביל להגיע לעולם הבא בצורה מיטבית, אני עובד כי יש לי משימות לתקן את העולם הזה, את העולם שבו אני נמצא. לכן בעולם לא חרדי, לא תשמעו מילה על גן עדן, גיהינום, עולם הבא, זה לא מושגים שבכלל מופיעים שם. אני, כן, אני לא זוכר מתי אי פעם בכלל שמעתי אותם, מישהו מדבר עליהם בכלל, הם לא נוכחים. וזה לא בגלל שלא מאמינים בהם, או לא בהכרח בגלל שלא מאמינים בהם, אלא זה בגלל שהם לא נוטלים פה חלק, אנחנו אמורים לתקן את העולם, ונקבל את השכר שמגיע לנו לעתיד לבוא, אבל המטרות שאנחנו רואים מול העיניים זה תיקון המציאות שסביבנו, תיקון העולם שסביבנו. ולעומת זאת, בעולם חרדי, אז העולם הזה גם עובר בצורה פחות סימפטית, הייתי אומר, כן, יותר עוני, יותר מצוקה, יותר מגבלות, פחות שיתוף פעולה עם מה שקורה מסביב, פחות הנאות. אז אין פלא שבעצם הדיבור על העולם הבא הרבה יותר נוכח. כן, זה אמא שלי הייתה מתבדחת תמיד על הפיוט הזה, כן, ברבורים וסלב ודגים, שאנחנו שרים בשבת, באיזה כיסופים עילאיים, בעיניים עצומות, אנחנו שרים על זה שאנחנו נאכל ברבורים וסלב ודגים. בוא נגיד שאני יכול לדמיין מאוויים רוחניים יותר נעלים מהעניין הזה, וזה משקף את ה... כן, את ה... כן, מה זה המאוויים של יהודי? חיים בזבל. טוב, אז למה אתה יכול לחשוף? אתה יכול לחשוף לברבורים, סלב ודגים. זאת אומרת, כן, כשהעולם הזה הוא עולם של מצוקה, עולם בעייתי, עולם שאני סובל בו, אז מטבע הדברים אני חי באיזושהי מציאות אלטרנטיבית. אני חי בעולם אחר שיגיע פעם, כן, הנחמה, זאת נחמתי בעוני. פעם יבוא עולם שבו אני לא אסבול. יהיה עולם טוב, עולם שבו יאכלו ברבורים וסלב ודגים. ואמרתי שקל מאוד לקשור את ההבחנה הזאת עם ההבחנה של עבודה לשמה ועבודה לא לשמה. כאילו החרדים עובדים לא לשמה והדתיים הלא חרדים עובדים לשמה. זה לא מדויק. זאת אומרת, זאת לא אותה הבחנה. הטענה שלי זה שההבחנה שאותה עשיתי זה ההבחנה בין שתי צורות של עבודה לשמה. בהחלט יכולים להיות הרבה חרדים שעובדים לגמרי לשמה. הם לא עובדים בשביל לקבל את השכר. הם עובדים כי הקדוש ברוך הוא אמר שצריך לעשות את הפעולות האלה והאלה ולא לעשות את הפעולות ההן. אז הם עושים את זה לשם שמיים, רק כי הקדוש ברוך הוא אמר. או מתקנים את עצמם כי הקדוש ברוך הוא מצפה מהם לתקן את עצמם. העבודה לשם שכר זאת עבודה לא לשמה. אבל העבודה כשבמוקד נמצא העולם הבא, וכאן אני בעצם צריך רק לצאת ידי חובת המצוות ולהימנע מלעשות עבירות, זה לא בהכרח עבודה לא לשמה. זו תפיסה אחרת של העבודה לשמה. זאת אומרת, מה המטרה שמוטלת עליי? יש כאלה שאומרים, המטרה שמוטלת עליי, מקסימום מצוות, מינימום עבירות. כל העולם זה רק איך היא תמצא. למה אני עושה את המצוות ואת העבירות? לא בהכרח בשביל שכר. אני עושה את זה כי אני עובד השם. אני עושה את זה לשם שמיים. לכן זה לא בהכרח הקישור הזה בין חרדיות לבין עבודה לא לשמה הוא לא נכון. הוא לא הכרחי בכל אופן. אבל מה שכן נכון זה שבתפיסת עולם חרדית הרבה יותר מתבקש להגיע לעבודה לא לשמה. זאת אומרת, אני לא מצליח לדמיין אדם דתי לא חרדי שעובד לא לשמה. זה נשמע מוזר קצת, זה הפוך להיגיון, נכון? הפוך לאינטואיציה. אבל לא, זה ככה. זאת אומרת, אדם דתי, לא חרדי, בדרך כלל עובד לשמה. מה זאת אומרת לשמה? הוא עושה את הדברים כי הוא חושב שזה מה זה מה שצריך לעשות. כך צריך לתקן את העולם וכולי. העולם הבא, כמו שאמרתי, לא נוכח אצלו. אז אתה לא צריך לשכנע אותו, או הוא לא צריך לעבוד על עצמו חזק כדי לא לעבוד לשם שכר. השכר לא נוכח בעולם שלו בכלל. זאת לא הנקודה. הוא כמובן יכול
יכול.
לעבוד לא לשמה במובן הזה שהוא עושה את זה בשביל לקבל כבוד, שהוא עושה את זה בשביל, לא יודע מה, להרוויח רווחים, אינטרסים כאלה או אחרים. זה כן. אבל עולם הבא, גן עדן, גיהינום, זה לא נמצא בעולם המושגים. זה לא נוכח לנו מול העיניים. ולכן הסוג הזה של הלא לשמה לא כל כך יופיע פה. זאת אומרת, בהקשר הלא חרדי. בהקשר החרדי, כמו שאמרתי קודם, העבודה בהחלט יכולה להיות לשמה, אבל קל מאוד להגיע לסוג עבודה אחר, לעבודה לא לשמה. ולכן שם זה דורש עבודה. זאת אומרת, זה לא, אתה צריך להתאמץ כדי לעבוד לשמה, ולא לעשות את זה רק בשביל לזכות בעולם הבא ובמפלט מהצרות שיש לי פה בעולם הזה.
אני חייב להגיד שנגיד בשיחות מוסר בישיבות, כמעט לא מופיע המילה עולם הבא, כשמדברים על הדברים המרכזיים, שזה לצורך העניין לימוד תורה, מה שבדרך כלל,
אוקיי, אבל
אם זה
עכשיו
במגזר
עשית...
הליטאי, במגזר החסידי מדברים על נשמה, אבל בעיקר רק כאן ועכשיו, אני חושב.
אבל אני חושב שבשיח, אני עוד אגיע קצת גם לדברים האלה.
בעלונים וזה, אתה כן תראה את זה, אבל...
בשיח החברתי זה בהחלט מופיע, מופיע הרבה יותר מאשר בעולם הלא חרדי. מה קורה
נראה
בשיחות...
לי זה טרנד שהתחיל בקופות צדקה באיפשהו שנת 2005 כזה,
לא,
ונשאר
לא,
ברחוב
לא,
פה
לא, לא,
לחרדי, ולא
לא,
ב...
לא, 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 ממש לא, ממש לא. לא קשור. קשור, אבל זה ממש לא זה. זאת אומרת, הקופות צדקה הם שיקוף של העניין הזה, הם לא התחילו את העניין הזה. אני חייתי שם עוד לפני הקופות צדקה, או לפני הפריחה של הקופות צדקה, וזה היה לגמרי נוכח בשיח. זאת אומרת, הטענה היא שאיזשהו סוג של מבט אחר, שכמובן, ברגע שאתה רוצה להשפיע על ציבור כזה, לתרום לצדקה, אתה משתמש בשיח שרלוונטי לציבור הזה. אז זה לא במקרה הופיע שם והקופות צדקה שינו את המציאות. הפוך, בגלל שזאת המציאות, אז הקופות צדקה מדברות בשפה הזאת. כן? כשאתה מבקש צדקה בעולם לא חרדי, אתה לא מזכיר את העולם הבא בדרך כלל. אתה אומר, אולי תגיד, יש לך מצווה, זה כן. אבל לא, יש בן אדם מסכן שצריך לעזור לו. זה השיח. עוד פעם, השיח הזה קיים גם בצד החרדי, אבל שם קיים בהחלט גם השיח האחר. וזה לא כל כך קיים לשיח הלא חרדי. זה כמובן, הדברים האלה הם הכללות, יש תמיד יוצא דופן, יש תמיד מינונים שונים. אבל אני חושב שבגדול, ההבחנה הזאת היא הבחנה שתופסת נקודה נכונה.
אפשר, נהיה כנים, שני הקולות האלה נשמעים בתלמוד. בכלל, שני הקולות שאומרים, העולם הזה הוא פרוסדור, הוא לפני העולם הבא.
ברור, אני משתמש בביטוי הזה לא בכדי, הביטוי הזה לא נולד בבני ברק. ברור. אני לא טוען שהשיטה מופרכת, אני לא מסכים איתה, אבל בסדר, אני יכול להבין מאיפה היא באה ועל מה היא מבוססת. אני עוד אגיע בהמשך לתפיסה... תפיסת ביניים אולי, כן, הערות אישיות בסוף. בכל אופן, זה מה שבעצם עשיתי בפעם הקודמת, אני רוצה עוד טיפה להמשיך עם ההבחנה הזאת, כי אני חושב שהיא מעניינת, זה משקף שתי צורות התייחסות לעיקרים שלנו, אבל כמובן זה מעניין גם מצד עצמו, לא רק בתור כדי להבין איך מתייחסים לעיקרים. אני רוצה לשקף את ההבחנה הזאת גם בעוד מקומות. למשל, בואו נסתכל על סוגי הפעילות בעולם שבהם עוסקות שתי החברות האלה, או שני סוגי היהודים האלה, אוקיי? אז אני אתחיל למשל, כן, עם היחס לציונות, אוקיי? אז למה תפיסה חרדית, כמו שתיארתי אותה קודם, בדרך כלל גם הולכת עם התנגדות לציונות? ברמה עקרונית, נעזוב כרגע מה שאמרתי לא פעם, שבפרקטיקה היום אין לזה הרבה ביטויים. הנה, רב דוב לנדו התעורר פתאום העניין האנטי-ציוני אצלו, כן? היהודי הזה תקוע מלפני 100 שנה. בכל אופן, הוא נולד בערך אז, כנראה זה לא מפתיע כל כך. טוב, בכל אופן, הטענה היא שהיחס לציונות גם הוא בעצם משקף את הנקודה הזאת. כי מה זה בעצם אומר הציונות? ציונות זה בעצם תנועה שמנסה להביא לאיזשהו שינוי בעולם, לתקן את העולם, אוקיי? עכשיו כמובן, התנועה הזאת הוקמה על ידי אנשים חילוניים. בסדר, מבשרי הציונות, כן, כולנו למדנו, הבנו. אבל התנועה הזאת, אחרי האפולוגטיקות, התנועה הזאת היא תנועה חילונית. במובן הזה רב דוב לנדו צודק. אבל הציונות הדתית הצטרפה וצבעה את זה בצבעים דתיים, בעצם את המהלך הזה, אבל היא הצטרפה למהלך, והחרדיות עמדה מנגד. התנגדה ברמות שונות של עוצמות, לא משנה, אבל עמדה מנגד, בטח לא הצטרפה. Okay? היה אפילו פולמוס, האם להצטרף לתנועה הציונית, והפילוג באגודת ישראל בגרמניה, כל המקימים של אגודת ישראל כמובן לא היו רבנים, הרבנים לא יודעים לעשות כלום. זאת אומרת, המקימים של אגודת ישראל היו עסקנים, יקים, רוזנהיים וכולי, לימים הפכו לערב רוזנהיים, כי אתם יודעים, כל עסקן חרדי הוא ערב, והם דווקא היו כן, חלק מהם לפחות, נטו כן להתחבר לתנועה הציונית, היה שם איזשהו פילוג, וכך נדמה לי זה היה חלק מההתגבשות של המזרחי. בכל אופן, ההתנגדות לציונות או התמיכה בציונות, גם הן משקפות את העניין של איך אתה מתייחס לעולם. האם יש לך מטרה לתקן את העולם, לשנות את העולם, לשנות פה את המצב, לפעול בעולם? אצל חרדים אין מטרה כזאת. הם לא עוסקים בכלל בעניין הזה. הם צריכים למלא מקסימום מצוות, מינימום עבירות. זאת אומרת, זה הנקודה. לעשות שינויים בעולם, להקים מדינה. עוד פעם, אני בכלל לא מדבר במישור של העבירות, של האם מצווה להביא את המשיח, אסור להביא את המשיח, על זה אולי עוד נדבר, אבל כן, האם זה מרידה באומות ושלוש השבועות בכתובות, כן, וכל הציטוטים האלה, זה בובקס מתבובקס. זאת אומרת, זה בכלל לא שורש העניין. שורש העניין הוא שאנחנו לא אמורים לעשות מהלכים בעולם, אנחנו לא אמורים לשנות את העולם. בעדי קבשי דרחמנא לא מלך, אתה תעשה את מה שצווית לעשות, זה הכל. זאת אומרת, ולכן יש פה איזשהו סוג של הסתייגות, עוד לפני הוויכוחים התיאולוגיים של התחלתא דגאולה ועקבתא דמשיחא ושיתופי פעולה עם חילונים ומרידה באומות וכל הטיעונים האלה, הם טיעונים שלדעתי נולדים בדיעבד כדי לעשות רציונליזציה להתנגדות. ההתנגדות הבסיסית מגיעה ממקום אחר. אנחנו לא אמורים לפעול בעולם. כל הרעיון החרדי הוא אנטי-ציוני. התנועה הציונית רצתה להחזיר את עם ישראל, כן, כמו שאומרים תמיד, להחזיר את עם ישראל להיות נוכח על במת ההיסטוריה. זאת אומרת, לחזור ולתפקד כעם בתוך משפחת העמים. וזה בדיוק מה שהחרדים בחיים לא היו רוצים לעשות. אנחנו בכלל לא שייכים לעולם הזה, למשפחת העמים. מה זה משפחת העמים? חבורת סטטיסטים שאני לא מבדיל ביניהם בכלל. זאת אומרת, זה... כל המהלכים האלה שמטרתם לתקן את העולם, לעשות שינויים בעולם, הם מנוגדים לחלוטין לאידיאולוגיה ולתיאולוגיה, לא יודע איך לקרוא לזה, החרדית. אני חושב שזה שורש ההתנגדות לציונות, לא הציטוטים האלה על מרידה באומות.
הרב, אתה, הרב, הרב, אתה, אתה לא חושב שההתנגדות של החרדים, זה בגלל שהציונות, התנועה היא, כמו שהזכרת, בעיקר וכמעט כולה, נבעה על ידי החילונים, ואצל חרדים מה שיוצא מחילוני זה פסול מלכתחילה. אז לא יכול להיות יוזמה טובה ומשהו טוב שיוצא מהם. היו להם טראומה אחרי ההשכלה.
אני אגיד לך, ברור שיש גם משהו כזה. ואני מדבר פה הרי על דברים מאוד כלליים וגורפים, ותמיד יש עוד נימוקים, ויש גם מינונים שונים אצל אנשים שונים, מבחינת הנימוקים, אצל אלה זה הנימוק העיקרי, אצל אלה זה הנימוק העיקרי, אבל נקודה אחת, נדמה לי שאנחנו לא יכולים להימלט ממנה. או לפני השאלה איך אני מתייחס לציונות, איך זה יכול להיות שאת הציונות התחילו חילונים? עם ישראל אלפי שנים כבר קיים על במת ההיסטוריה, הוא כבר 2000 שנה בגלות, בגלות האחרונה, היו דתיים כל הזמן עד לפני 300 שנה או משהו כזה, אפילו פחות, היה רוב דתי מוחלט, כל עם ישראל בעצם היה צורה כזו או אחרת, היה דתי, מחויב למצוות, אף אחד לא עשה תנועה ציונית. היו כל מיני תנועות משיחיות כאלה שהתנפצו אל קרקע המציאות, לא משנה, אבל לא הייתה תנועה שיטתית להקים מדינה, לחזור חזרה לארץ ישראל, כל הרעיון הזה בכלל לא היה. עכשיו, לפני השאלה למה מתנגדים לתנועה הציונית, אני שואל איך זה יכול להיות שלא הייתה תנועה ציונית קודם?
לא, כי היו ממושמעים לרבנים, וכמו שאמרת, הרבנים לא היו יוזמים דבר כזה.
כן, אבל זה לא סתם ככה, זה נובע מתפיסה. זה נובע מתפיסה שאנחנו, אין תפקידנו לשנות פה את העולם. והתפיסה הזאת שאומרת שבית המקדש ירד מהשמיים, כן, רש"י בסוכה, ועוד נגיע אליו גם כן, ושבגאולה איכשהו צריכה להגיע אלינו, אנחנו לא אמורים ליטול בחלק, זו תפיסה מהותית, זה לא בגלל שיש מאמר חז"ל כזה או אחר. מאמרי חז"ל יש כל מיני מכל מיני כיוונים. זו תפיסה מהותית שאומרת, אנחנו לא אמורים לפעול בעולם, גם לא להביא את המשיח, לשום מטרה לא. אנחנו לא אמורים לפעול בעולם, אנחנו צריכים לצלוח את העולם. אנחנו לצלוח את העולם, לעשות מצוות, מינימום עבירות וזהו. כמובן ששיתוף פעולה עם חילונים גם הוא חלק מהעניין. כי שיתוף פעולה עם חילונים פירושו להיות מעורב בעולם, וכמובן עם החשש שזה יפגע בחינוך שלנו, ביראת שמיים, יקלקל, כן, הקלקול, מה שהיום עולה ביחס לגיוס, אותו דבר. מה זה אומר? אנחנו בעצם נרתעים מלבוא במגע עם העולם. עכשיו, נכון שיש החשש לקלקול הוא חשש אמיתי, הוא לא קשור דווקא לעולם, אבל למה אצל ציונים דתיים אין כל כך את החשש הזה? למרות ש... יש, ברור שיש מחירים, אף אחד לא מתכחש לזה שהמחירים קיימים. אז למה זה לא מפריע לציבור הזה להמשיך ולעשות את מה שהוא עושה? כי מבחינתו, אם יש לך תפקיד לפעול בעולם ולתקן את העולם, זה מה שאתה אמור לעשות. אם יש לזה מחירים, צריך לנסות ולהתמודד איתם, לנסות ולמזער אותם, אבל זה לא יכול לשנות את התפקיד הבסיסי שיש לי בעולם. כן, אני, הרמב״ם, אני פעם... אני כבר לא זוכר שאם מישהו רואה שהוא לא מצליח, לא זוכר אם מדבר על זה על לשון הרע או על משהו, לא מצליח לעמוד ולא לעבור עבירה, שיברח למדבריות ויחיה במערה. יש איזה רמב״ם כזה באיזה מקום, אני כבר לא זוכר. עכשיו, העובדה היא שאף אחד לא עושה את זה. אף אחד לא עושה את זה, ואף אחד גם לא ממליץ לעשות את זה. למרות שחיים בתוך חברה, הרבה פעמים הביאו אותנו לכל מיני עבירות, נכון? למה לא לחיות במדבר, בתוך מערה, ולהימנע מכל החששות והסיכונים האלה? אז התחושה היא שהתפיסה שלנו אומרת שאנחנו אמורים לקיים את התורה בתוך העולם. וגם אם יש איזה מחירים שאנחנו ניכשל בעבירות ובכל מיני דברים כאלה, אין מה לעשות, זה התפקיד. אם היה לי מוצא לשבת ולחיות במערה ולא לחטוא בכלל, נגיד שאפילו היו מבטיחים לי שזה יהיה המצב, עדיין לא הייתי עושה את זה. לא הייתי עושה את זה כי זה פספוס של כל העניין. זאת אומרת, אתה תצא מהעולם נקי מעבירות, אבל לא היית בעולם, אתה נבראת בשביל להיות בעולם ולעשות בו מצוות ולהימנע מעבירות. לא, זה משהו אחר, מנחם. שובל, סליחה. בכל אופן, הטענה שאתה קודם כל צריך להיות בעולם. אחרי שאתה בעולם, אתה צריך כמובן לעשות את המצוות בעולם. אבל לעשות את המצוות במחיר של להימנע מלהיות בעולם, מלפעול בעולם, זה פספוס של כל הסיפור.
על הרב, אני, אנחנו, זה נשמע, אנחנו, היהדות היא לא אמיש, אמיש בפנסילבניה, זה מה שהם עושים, הם סוגרים את עצמם וזה, אבל היהדות, להפך, היא אומרת שיש את הוויכוח הזה בין רבי עקיבא לאחד מהאפיקורסים שם, שהוא בא ונותן לו את הדוגמה של הלחם, הרי זה לא יכול.
אבל עם מי אתה מתווכח? זה מה שאני אומר. אני
לא
אוהב את הביטוי היהדות אומרת, כי אני לא יודע מי זה היהדות. יכול להגיד לך מה אני חושב, או איך אני... ברור, זאת התפיסה. אני רק אומר, בעולם החרדי, התפיסה היא באמת לא כזאת, זאת תפיסה אמישית.
אז אתה בעצם אומר שהחרדיות היא דבר חדש, והוא במובן מסוים אנטי-יהודי.
אפשר לומר ככה, אני כרגע עוסק בתיאור ולא בשיפוט, אז לכן אני לא נכנס לשאלה עד כמה זה נכון או לא נכון. כרגע אני מנסה לשכנע אתכם שזה באמת ההבדל בין חרדי ולא חרדי. את השיפוטים כל אחד יעשה לעצמו, אני כרגע לא נכנס לשיפוטים. אני לא נמצא עם החרדים בעניין הזה, בסוף אני אגיע קצת לשאלה איך לדעתי נכון להסתכל על העניין הזה, זה יותר מורכב מאשר הדיכוטומיה שאני מצייר כאן, אבל כרגע אני מתאר. אני עוד לא שופט, אוקיי? אז בעולם החרדי, באמת יש איזושהי תפיסה אמישית כזאת, זאת אומרת, אתה צריך להתבדל, לחיות בתיבת נוח שלך, ואתה ודאי לא אמור לפעול בעולם, ובטח ובטח, אם זה אמור לגבות ממך מחירים, אתה יכול להתקלקל, רחמנא ליצלן. עכשיו, תבינו שסוג של שיקול, כמו שאומרים לחרדים, צריך להתגייס, אנחנו בסכנת נפשות. זה מעניין את הסבתא שלהם. ברמה האידיאולוגית, אני מתכוון עוד פעם, לא ברמה האישית. ברמה האידיאולוגית, הסכנת נפשות זה בכלל לא מעניין. אתה מדבר איתי על איזה אפוקליפסה שתקרה פה היסטורית, אנחנו לא מטפלים בהיסטוריה. אלה לא קני מידה שאנחנו עוסקים בהם בכלל. אנחנו לא מטפלים בהצלת מדינה, בהצלת עם, זה בכלל לא נקודה. אנחנו צריכים לחיות בתוך התיבת נוח שלנו, לעשות מקסימום מצוות מינימום עבירות, ולקוות שאנחנו נשרוד את זה ונגיע בשלום לעולם הבא. גם אם כן, לפעמים נגיע אליו מוקדם מדי, ושלא נלחמנו באלה שרוצים לשלוח אותנו לשם. אז הנקודה היא שיש פה משהו הרבה יותר עמוק מאשר איזשהו אידיאולוגיה כזו או אחרת, או אפילו חשש הקלקול. חשש הקלקול זה סימפטום, זה לא הנקודה. הסימפטום פירושו, זאת אומרת, הנקודה עצמה פירושה, אני לא אמור לפעול בעולם. לא, זה לא התפקיד שלי.
אבל איך זה מסתדר?
הסקלות הגדולות מסורות לקדוש ברוך הוא. אתה אמור לטפל בדלת אמות שלך. פעולות בסקלות גדולות, זאת אומרת, להקים דברים, לשנות מדינה, עיר, לא יודע, כל מיני דברים כאלה, זה לא, חרדים לא עוסקים בזה, זה לא התפקיד שלנו. העולם אמור לקרות לנו. העולם הוא לא מעשה ידינו, העולם קורה לנו, קורה בהי בסוף, כן? זאת אומרת, זה דברים שמתרחשים ואנחנו איכשהו צריכים לתמרן בתוכם. אנחנו לא אמורים לייצר את ההתרחשויות האלה. זאת אומרת, אני חושב שזה...
איך זה מסתדר עם הארגונים, עם הארגונים השונים, כמו ארגוני חסד, ארגוני תנועות נוער,
רגע, רגע,
ארגוני המוסדות?
אני אגיע גם לזה.
וצריך גם ללכת קצת כמה שנים אחורה ולראות שגם ארגוני החזרה בתשובה היו הרבה יותר דומיננטיים, נכון
אני
שזה
גם
מאוד
לזה
נחלש.
אגיע. גם לזה אני אגיע. זה משתלב היטב במהלך הזה. כן.
הרב, אולי לפי עקרון החסד, שאולי לדון אותן גם לקו זכות, אולי היה פה איזשהו אינסטינקט עמוק של, 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 שהמאבק בעולם הזה, לשפר אותו, הוא יהפוך את עם ישראל לכיוון של לאומיות, לאומנות, ולמה שאנחנו רואים היום, שלדעתי זה מה ששאר.
הלאומנות מטרידה את הסבתא שלהם. אל תתלה בהם את מה שאתה חושב. זאת אומרת, תן לאפיפיור את אשר לאפיפיור. זאת אומרת, אתה מוטרד מדברים אחרים, החרדים מוטרדים מדברים אחרים.
תגיד לרב אמני, התחושה שהייתה כזו השבוע, כי כשהקשבתי לרב לונדין או לרב גל לוינשטיין לגבי החטופים, שתיהם הציגו את אותה עמדה. העסקה פסולה בגלל שזה פוגע בכבוד המדינה, בכבוד, ולעומת זאת אצל החרדים, משום מה, אם נוריד את האופורטוניזם שפה, הם, לפחות הפוליטיקאים, החרדים כאילו תומכים בעסקה, אולי בגלל שהאלרגיה, הערך העליון הזה של כבוד המדינה, ממש לא מעניין.
לזה אני כן מסכים, אבל זה לא קשור למה שאמרת קודם. הטענה של, הם לא עובדים בסקלות האלה של כבוד המדינה. זה בכלל לא מעניין. יש פה חיים שנמצאים בסכנה, צריך להציל אותם. זה הכל. מה יקרה אחרי זה, ואיזה סכנות, וטווח ארוך, ואיך נקים מדינה, ואיך נגן על האגף ההוא, ועל החבל ארץ הזה. זה בכלל לא הסקלה שמעניין אותו. הם לא עוסקים בזה. עוד פעם, אני אומר, זו תפיסה, זה לא שיפוט. אני לא מסכים איתם, אבל אני לא אומר את הדברים האלה כשיפוט. אני לא אומר את זה לשלילה. אני מתאר. זאת התפיסה החרדית, ולכן ברור שכבוד המדינה מעניין את הסבתא שלהם, זה אני לגמרי מסכים, אבל זה חלק מאותו מהלך שאני מדבר עליו כאן. זה לא החשש מחוסר המוסריות שיש בלאומנות, זה לא מעניין את הסבתא שלהם, זה לא הנקודה. הנקודה היא, הם כן, לא, זאת אומרת, זה נכון שהם לא מתעסקים בלאומיות, בכבוד הלאום ובהקמת, הם לא עוסקים בסקלות האלה בכלל, זה לא רלוונטי, לא מעניין אותם.
אבל זה לא שהיה מתח מובנה בין הלאומיות לדתיות, כלומר, זה לא ישב על איזשהו מתח שהיה הכרחי באותו זמן?
אני חושב שהמתח הזה לא היה בין לאומיות לבין דתיות, המתח בין לאומיות לבין דתיות נוצר בגלל שהדתיות התנגדה ללאומיות, זה לא מובנה.
כי ההשקפה, אם נתקרת את זה בספרים,
בזה יותר מהחילונים.
על זה הם דיברו.
החרדים אשמים בזה יותר מהחילונים. החרדים יצרו את המתח.
לא, היום הדור כבר הוא דור שכבר כל צד לא מכיר את החלק השני, אבל
לא היום, אני מדבר מההתחלה.
אז בהתחלה די דיברו על המתח הזה, כלומר, ככה הציבו את הדברים, יש עולמיות, עוד
התיאור. הם יצרו את המתח הזה, ואז דיברו עליו. זה ברור. הם גם יצרו את המתח בין השכלה לבין אמונה או מחויבות דתית, ואחרי זה כמובן נפלנו בגלל שהמתח הזה הרג אותנו.
אבל צריך להודות
ש... אבל הם הצליחו לראות שאלה שלא יצרו את המתח, כן שילמו מחיר באחד משתי הדברים.
מה פתאום? אלה שיצרו את המתח, הם אלה ששילמו את כל המחירים. פוף בדיוק. ההשגה החרדית הכי מעוותת שיש. כאן אני כבר כן שיפוטי. ברור שהתפיסה החרדית הביאה לחילון הכי גדול שהיה אי פעם.
אם נסתכל 60 שנה האחרונות, אנחנו יכולים להגיד שהציבור...
לא, לא עכשיו, אני מדבר להפך, בהתחלה. ההתנגדות לתנועה הציונית ולהשכלה הביאה לכל החילון שאתה רואה סביבך. לא לתנועה הציונית, להשכלה. זה מה שיצר את החילון. מה שיצר את החילון זה שההתנגדות להשכלה בעצם הציבה בפני אנשים, בעיקר צעירים, את הדילמה הבאה. או שתהיה צדיק וטיפש, או שתהיה רשע וחכם. תבחר.
אני מסכים, אני חושב רק שזה, אבל כן פורך את העניין של שדיברת על זה שבעצם לא מעניין אותם העולם, כן מעניין אותם, כי הם הבינו שזה, בתפיסה שגויה אולי, שזה סותר אחד את השני.
אני מסביר עוד פעם, אתה לא צודק. זה התחיל מזה שהם לא מוכנים לעשות שינויים בעולם, נקודה. אחרי זה, לכן הם מתנגדים לכל דבר שהוא פעולה שמשנה את העולם, שמשנה את הסיטואציה. כיוון שהם מתנגדים, נוצר מתח.
אבל אגב, זה שינוי בכלל, לא רק שינוי את העולם.
מה?
השינוי כפי שהוא לעצמו, גם שינוי של עצמם, זה לא קשור לשינוי העולם, זה לא העולם מול עצמם, אלא השינוי מול הישן.
לא, לא, אני אומר, השינוי של עצמם זה חלק משינוי העולם. הטענה שלהם, אנחנו לא אמורים לשנות כלום, העולם קורה לנו. קורה לנו פשוט, זה לא אנחנו, אנחנו לא, אנחנו מתמרנים בתוכו. אני אגיע גם לשמרנות שלהם, אני אגיע
אבל
גם
גם היו הפגנות כל
לפתקים
יומיים
שלהם.
באותה תקופה,
מה?
שהחרדים בארץ ישראל עשו הפגנות כל יומיים וכל מיני יצאו לפעילות אחרת שעסקה בדיוק בשמרנות ופחות בעניין של פסיביות.
לא, זה, ההפגנות האלה היו למען הפסיביות, על זה היה ההפגנות. מה זאת אומרת? אני עוד פעם, אני אגיע לפעילות, תנו לי רגע להתקדם. אני אגיע לכל הדוגמאות שעלו פה. הנקודה היא שבסופו של דבר, כל הסקאלה הזאת של החשיבה זה חידוש של הציונות, שהציונות הדתית הצטרפה אליו, אבל זה חידוש של הציונות. כיוון שההסתכלות על הסקאלה הזאת של לשנות עולם, להקים מדינה, לשנות את מצבו של עם ישראל, זה פשוט זר לחלוטין לתפיסה החרדית. ואגב, לתפיסה היהודית של האלפיים שנה האחרונות. זה לא המצאה חדשה. זה זר לחלוטין. יהודים לא תפסו את עצמם כמישהו שיש לו תפקיד לעשות משהו, לשנות משהו. אתה צריך לשרוד את העולם, להגיע עם מקסימום מצוות, מינימום עבירות לעולם הבא. זה הכל. והתפיסה הזאת שאומרת, לא, לא, יש לנו משימה, אנחנו נשנה את העולם, אנחנו נביא את המשיח, להביא את המשיח במובן של שינוי, כן, שינוי המציאות הפוליטית, המדינית, במובן הזה, לא במובן האסכתולוגי, כן, הדתי, שגם אליו יש התנגדויות, אבל אני לא מדבר במישור הזה. אז כל הסקלות האלה, זה לא סקלות שחרדים מתעסקים איתם בכלל. ולכן, אתה שואל את החרדים, רגע, מה אתם מצפים שיהיה פה כלכלית בעוד, לא יודע מה, 50 שנה? שאתם כבר תהיו אחוז הרבה יותר גדול במדינה, טיפלו לנטל, אתם לא עובדים, אתם לא משרתים בצבא, אתם לא תורמים לתל"ג כמעט. הם לא מסתכלים על זה בכלל. עוד 50 שנה, לך תדע, יבוא המשיח. אני לא, הם לא, זה לא סוג החשיבה שבכלל מעסיק אותם. ושוב, אני כרגע מתאר, אני לא שופט. זאת אומרת, אני לא מסכים, עוד פעם, אני לא מסכים עם זה, אבל אני מנסה לתאר את צורת החשיבה. הם מבחינתם רואים את העולם כמשהו שהוא בסדר, הוא איך שהוא יסתדר, אני יודע. ואם תהיה פצצת אטום, הקדוש ברוך הוא יעזור, מה אני יכול לעשות? אני צריך בטווח הקטן, בדלת אמות שלי, לצאת בצורה הכי טובה שאני יכול. זאת המטרה שלי. תנועות לאומיות, שינויים, הבאת משיח, שמירה על הגבולות, הקמת צבא, התגייסות, תרומה לתל"ג, זה בכלל לא... מה זה מעניין? אתם יכולים לקחת המון כסף מהתל"ג ולא לחשוב לרגע מאיפה יבוא התל"ג הזה. מי יביא את הכסף הזה שאותו אתה רוצה לקחת? ושוב פעם, זה נשמע לכם ביקורת, אבל אני באמת לא מתכוון לבקר. אני מתכוון לתאר. זאת אומרת, זאת צורת החשיבה פשוט. אני עובד על הכאן ועל העכשיו, אני לא מסתכל על הסקלות הגדולות, כי הסקלות הגדולות הן בידי הקדוש ברוך הוא. זה לא התפקיד שלי. הוא ידאג לזה שיהיה אוצר המדינה, שיהיה תל"ג, שיהיה הכל. אתה תביא לי כדי שיהיה לי ישיבות ואני אוכל ללמוד. זה הכל, זאת הסתכלות. בסך הכל אני חושב מאוד ממשיכה את הקו המקובל מאז ומעולם. בניגוד למה שאנשים חושבים. זאת לא הסתכלות חדשה. ההסתכלות החדשה זה ההסתכלות הציונית. ההסתכלות המודרנית, גם הדתית המודרנית, לא משנה. זאת ההסתכלות החדשה. ההסתכלות שאומרת, יש לנו משימה, אנחנו רוצים לתקן את העולם, להקים מדינה, להקים צבא, לדאוג לכלכלה, לחשוב לטווח הארוך עם תוכניות חומש ותוכניות ל-30 שנה, ולחשוב מה יקרה כשהדמוגרפיה תהיה כך. ראיתם פעם איזשהו חרדי שמתעסק עם דמוגרפיה? מה זה דמוגרפיה בכלל? דמוגרפיה זה הקדוש ברוך הוא. מה הוא דואג לזה כמה ילדים יהיו לך וכמה לא יהיו לך? אתה בכלל לא צריך חשבונות כאלה. הייתם פעם חרדי שדואג לבעיית האקלים בעולם? אולי יש מישהו, אבל כתנועה, כרעיון, הוא לא נוכח שם בכלל. זה לא רלוונטי.
אבל מה עם בן אדם לחברו? וזה שאתה רוצה, עם אלה שזרים יראו את... יראו ויגל... אבל אתה, מה עם... אתה תלוי... אתה בונה על זה של...
אתה לא צריך לשכנע אותי, גם אני מבקר את זה. אבל כרגע אני עוסק בתיאור. בסדר? אל תשכנע אותי, אני שותף לביקורת הזאת. אבל אני מנסה כרגע לעסוק בתיאור, אני פשוט מנסה להראות איזושהי צורת חשיבה. והצורת חשיבה הזאת, אני חושב, זה משהו שהוא מאוד עמוק ויסודי בתפיסה החרדית. אני חושב שזה נקודת השורש. כל השאר זה ביטויים חיצוניים. זה...
הרב, סליחה הרב, כשאתה אומר שזאת התנהגות חרדית כבר 2000 שנה, זה קצת שונה בגלל שבמשך 40 שנה הם לא היוו נטל על החברה אף פעם.
ברור, הם ממשיכים את המצב למרות שהסיטואציה השתנתה, זה אתה יודע, זה משל בגדי הים. זאת אומרת, הם מבחינתם זה ככה היה תמיד, המציאות השתנתה, עכשיו כבר אין את הפריץ שידאג לנו וישמור עלינו או שלא ישמור עלינו. אנחנו צריכים להחזיק את הצבא. לא, אין, הם לא, מה זאת אומרת, אנחנו כבר 2,000 שנה, זה מזכיר לי מה ש... עוד פעם אימא שלי, היום כבר פעם שנייה, כשחזרתי מהמדרשייה, כשהייתי בישיבה התיכונית, חזרתי הביתה עם העניין של תרומות ומעשרות. לא יודעת, אצלנו בבית לא עשו את זה. בהונגריה, בבודפשט. כן? אז אצלנו בבית, עכשיו לך תסביר לה שלא, הגענו לארץ ישראל, בארץ ישראל יש תרומות ומעשרות. בבודפשט אין. היא לא יודעת, היא ראתה בבית שלא עשו. בית חרדי אגב. לא, לא עשו. אז מה, מה פתאום לעשות עכשיו? הנקודה היא שאתה ממשיך את מה שהיה תמיד, גם אם הנסיבות השתנו ואתה צודק שהיישום אמור להתעדכן. אבל לא, זה לא, זאת לא צורת החשיבה.
אבל הם טיפלו בקהילות שלהם, הם היו אחראים לדברים, הם עבדו, הם תרמו לקהילות שלהם.
בסקאלה הקטנה, כן. ברור שאתה מתמרן בתוך העולם שלך, ואם אין מדינה שמחזיקה אותך, אתה תצא לעבוד. אחרת תמות ברעב. לא טיפש. אבל אם יש מדינה שמחזיקה אותו, הוא לא יחשוב, רגע, אז מה יקרה עם המדינה הזאת עוד 50 שנה? אם היא תמשיך להחזיק אותי כשאני כבר יהיה גם 50% מאוכלוסיית המדינה, ולא יהיה צבא שישמור עליי, ולא יהיה מי שיחזיק את הכלכלה. הוא לא חושב על זה. כי המדינה כרגע מחזיקה אותו, הכל בסדר, ברמה הקטנה הוא מסתדר, עוד פעם, בצמצום בדרך כלל, זאת אומרת, לא, אין הרבה דרישות, אבל הוא שורד. הוא מצליח לעשות את המצוות שלו בלי להתקלקל, בלי לגעת בעולם יותר מדי, ולהגיע נקי ככל האפשר לעולם הבא. למה חרדים לא מקבלים למוסדות שלהם ילדים, נגיד, מזרחיים? עכשיו, הרבה פעמים מאשימים אותם בגזענות, ויש שם גם גזענות, אבל זה לא רק זה. זה לא רק זה. ילדים מזרחיים, בממוצע, יש כמובן כל מיני, בממוצע הם באים מתרבות קצת אחרת, פחות חרדית, יותר פתוחה לעולם וכולי, חלקם טלוויזיות בבית או כל מיני דברים כאלה. עוד פעם, יש כמובן גם כאלה, הרבה כאלה שלא, אבל יש הרבה שכן. ולכן, התפתח איכשהו העניין הזה שהם יקלקלו לנו את הילדים. אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, יקלקלו לנו את הילדים. ואז נוצרה כבר הסטיגמה ומכסות על מזרחים, וכן, אנחנו מכירים את כל הנומרוס קלאוזוס החרדי. אבל הטענה שהם לא מקבלים את הילדים האלה למוסדות, למרות שבזה, לשיטתם לפחות, הם דנים מאות אלפי ואולי מיליוני ילדים ומשפחות לחיים לא של תורה. שלשיטתך לפחות הוא החינוך הראוי. עכשיו נכון שלפעמים יוצאים ומקימים להם בתי ספר כאלה וכולי, כן, תלת, התנועה להפצת התורה, מי שמכיר, כל דברים כאלה, כן, אז עשו דבר, אבל בחיים הם לא ייכנסו למוסד שלי. עכשיו למה לא? כי הם מקלקלים את הילדים שלי. או שעוד פעם, אני לא נכנס בכלל לשיפוט, האם זה באמת נקרא לקלקל או לא. פה אני אגב לא בטוח שאני לגמרי ביקורתי, אבל לא משנה. זאת אומרת, זאת התפיסה. עכשיו, אם המחיר הוא קלקול של הילד שלי, בחיים לא. העולם יישרף. והילד שלי לא יתקלקל. למה? כי זה שהעולם יישרף, זה בעיה של הקדוש ברוך הוא. אבל זה שהילד שלי יתקלקל, אני בעולם הבא אתן את הדין, או הוא בעולם הבא אתן את הדין. אני צריך להגיע הכי שלם לעולם הבא, התפקיד הוא שלי בדלת אמות שלי. ואם השיקול החברתי, כל המושג של אינטגרציה, המושג של אינטגרציה, קיים כמובן בחינוך הכללי, קיים גם בחינוך הדתי. יש ביקורות כמובן, הכל בסדר, אבל הערך הזה הוא ערך שקיים. בעולם החרדי אין ערך כזה. המושג אינטגרציה לא קיים שם. לא קיים, פשוט לא קיים. הוא לא על המפה. למה לא? כי מה שאתה אומרת אינטגרציה, הם יקלקלו אותי. עכשיו עוד פעם, אני לא אומר את זה שיפוטית. אני מציג תפיסה, אני כל הזמן חוזר על זה, כי יש הרבה שיפוט הרעיונות האלה נשמעים בעייתיים, לפחות לאוזן של אנשים שהם לא חרדים. אבל לא, אני באמת מנסה רק לתאר. וזה אנשים, אם האנשים יוצאים מנקודת מבט כזאת, אז הם צודקים. הם לא חושבים על השאלה, מה יצא עם ילדי ישראל. ועוד פעם, אפשר להביא פסוקים והלכות, ולמה חשוב מאוד, ולא תעמוד על דם רעך, והוכח תוכי, הכל נכון. ערבות הדדית וכל מיני דברים כאלה. אני לא יודע, אני לא חושב בסקלות האלה, מה יקרה עם ילדי ישראל? לא יודע מה, הקדוש ברוך הוא יחליט. אני צריך לדאוג לילד שלי שיגיע הכי טוב לעולם הבא. זה הכל.
אבל הרב, מה עם החרדים למשל בארצות הברית? אתה, לפי, אם זה באמת ככה, אז אין להם שום עניין ללכת לבחור או בטראמפ או בקמלה האריס. מה אכפת להם? אם הכל בידיים של הקדוש ברוך הוא, אז הם גם לא ילכו לבחור.
לא, לא אמרתי שהכל בידיים של הקדוש ברוך הוא, אמרתי שהמשימות הגדולות לא מוטלות עלינו. ללכת לבחור, בסדר? אם אתה הולך לבחור ושם בקלפי פתק כזה או פתק כזה, אז תשים את הפתק שנראה לך יותר. אבל לעשות תנועה שהולכת לשנות משהו, הם לא ירוצו לנשיאות ארצות הברית. הם יצביעו למישהו שרץ לנשיאות ארצות הברית. הם לא, זה לא, לא כי אין להם סיכוי, גם אין להם סיכוי, אבל לא, זה לא הנקודה. הם לא יעשו מהלך מעשי. הם יצאו פתק בקלפי. יש לך זכות בחירה, ואתה יכול לבחור בין שני פתקים. אתה שם את הפתק שנראה לך יותר. בסדר, זה לא, אנחנו לא הולכים בצורה כל כך קיצונית שהם לגמרי מתנזרים מהעולם. אבל התפיסה האידיאולוגית היא שפעולות בעולם זה לא משהו שמוטל עלינו. זה הנקודה, זה לא, אנחנו אמורים לשרוד פה, אנחנו לא פועלים פה. אנחנו, זה רק פרוסדור. אנחנו צריכים לפרוסדור חשוך, אני לא יודע מה קורה פה, צריך איזשהו להגיע בשלום שם לטרקלין, בסוף לאור בקצה המנהרה, ולהגיע הכי טוב שאפשר. ולכן מושג הקלקול בעולם החרדי, שאתם שומעים אותו גם ביחס לאינטגרציה בחינוך, וכמובן ביחס לגיוס. המושג הקלקול הוא כל כך מהותי, אנשים לא מבינים שזאת התשתית החרדית, לא היחס לציונות. הבדלנות והחשש מקלקול, זאת המהות של החרדיות, לא יחס לציונות. והחשש מקלקול אומר, תשמע, הילד שלי ילך לצבא. עכשיו, הילד שלי יש סיכוי שהוא יתקלקל אם הוא ילך לצבא. אצל חרדים קלקול בכלל גם נמדד בצורה ברזולוציה יותר דקה. אז עוד יותר סיכוי שהוא יתקלקל. ואז מה? אז הוא יציל את עם ישראל, אני לא יודע מה זה יציל את עם ישראל. יהיה חייל אחד פחות, לא יקרה כלום. אני יותר... כל כך הרבה פעמים שמעתי מאנשים חרדים, גם באתר וגם בעל פה, דברים שאני מורט את צערותיי כשאני שומע אותם, ואומרים את זה לגמרי בתמימות. נו, מה אתה רוצה? הרי לא צריכים אותם, אתה רואה שהם מסתדרים. יש חיילים, הם מסתדרים, מה הבעיה? לא צריך אותנו באמת. מה זאת אומרת לא צריך אתכם באמת? מה זה קרה? אז גם אותי לא צריך. הכל בסדר, אז אף אחד לא יתגייס, כי לא צריך את אף אחד. זאת אומרת, ההנחה שלהם זה שאם יש פריירים שהולכים, אז סימן שאותנו לא צריך. הם לא תופסים. עוד פעם, אני לא, זו לא ביקורת, זה תיאור. הם לא תופסים שהמשימה הזאת של להגן על הגבולות מוטלת גם עליהם, כמו על כולם. זה בכלל לא הנקודה, זה קורה. זאת אומרת, הגבולות איכשהו מוגנים, זה קורה. לא יודע בדיוק איך. משהו, אנחנו איכשהו נשרוד את זה. אני כרגע צריך שהילד שלי לא יתקלקל. כי הילד שלי צריך להגיע לעולם הבא. ועוד לוחם אחד בגולני לא ישנה שום דבר. אבל העולם הבא של הילד שלי זה כל, זה כל, זה כל המרקע. זה מבחינתי תופס את כל המרקע. ושוב פעם, שימו לב, זו תפיסת עולם אידיאולוגית עקבית. זה לא, אני לא מתאר פה משהו כדי להשמיץ אותו. זאת ההסתכלות. ולכן כל המושגים האלה של תיקון עולם, של פעולה בעולם, הם זרים לחשיבה החרדית, ואגב, היו זרים תמיד. אני חושב שבמובן הזה, החרדים בהחלט משקפים את הלך הרוח הרווח ביותר שהיה גם בעבר. החידושים שיהודים צריכים לתקן משהו בעולם, לשפר, לשנות, להקים את עצמם, לעזור לעצמם, זה חידושים של 200 שנה האחרונות, 150 שנה האחרונות. אז
עלינו לשבח זה יותר מ-200 שנה, שם זה מופיע.
לא שומע?
עלינו לשבח זה יותר מ-200 שנה, שם מופיע מילה תיקון.
מה זאת אומרת? לא הבנתי. לתקן עולם כמה. זה לתקן עולם מלכות שקי, פירושו לעשות מצוות.
זה הכל.
ברור, זה מתקן את העולם, אנחנו עושים את המצוות. לא, הם באמת תופסים שזה תיקון העולם. זה לא, זה אמיתית. המושגים של תיקון עולם, במובן שאנחנו מדברים עליו היום, הם זרים להם. זה בכלל לא, זה לא, זה של גויים. זה חוקות הגוי בכלל. לתקן את העולם, רעיונות, תחשבו על קומוניזם, על בונד, על כל מיני תנועות כלליות כאלה, הם מסתכלים על זה כמו משהו, כאילו מה, זה עניין של גויים, הם עוסקים פה וזה, מבחינתם העולם הזה הוא הזירה. אנחנו צריכים לצלוח את זה ולהגיע לעולם הבא. לא בגלל שמתנגדים לקומוניזם או תומכים בקומוניזם, זה לא מעסיק אותם בכלל. אף אחד מהם לא חושב באיזה שיטה כלכלית כדאי שתתנהל מדינת ישראל. צריך שיהיה סוציאליזם או קפיטליזם. מעניין את הסבתא שלהם. זה לא מעניין. לא מעניין כי אנחנו לא אמורים לנהל את הדברים בסקאלה הזאת, או לפעול, אנחנו לא חושבים בכלל בסקאלה הזאת. אנחנו חושבים בסקאלה של הדלת אמות שלי. והמפלגות והארגונים והכל, תפקידם לדאוג לזה שהאדם הפרטי בדלת אמות שלו ימשיך להיות לתפקד. אין להם מטרה לתקן את הסביבה. מפלגות חרדיות לא נועדו כדי לתקן את הסביבה ואפילו לא לתקן את החרדיות. הם נועדו להביא כסף כדי שאנשים ימשיכו לחיות בדלת אמותיהם ולהגיע לעולם הבא באופן אופטימלי. זה הכל. אין להם שום מטרה אחרת. הם לא עושים פעילויות למטרות אחרות. גם הפעילויות הארגוניות אלה פעילויות שנועדו לדאוג לזה שאנחנו רק נוכל לשרוד ולהמשיך להיות חרדים בתוך התיבת נוח שלנו ולהגיע לעולם הבא בשלום. כל מושגי הגמ"חים והחסד והכל, חלקם זה בגלל שזה מצווה, חלקם בגלל שזה באמת עזרה לאנשים, וחלק גדול מהם זה בגלל שזה מה שמתחזק את החברה הזאת. כי זאת לא חברה שבאמת יכולה להחזיק את עצמה. אז בסוף בסוף, כל הפעילויות הגדולות האלה שנעשות הרבה בחברה חרדית, אלה פעילויות שתפקידן תחזוק של הפרט. אין שם פעילויות שנועדו לתקן משהו בסקלות הגדולות. אין דבר כזה. אין פעילות חרדית.
ההבדל פה זה גבולות הגזרה, אם זה חרדיות או ישראליות, כאילו, כי גם הישראלים, הרבה מהם, לא מעניין אותם העולם מעבר לגזרה הישראלית.
לא לאנשים. אנשים, יש אנשים
כן,
כאלה,
בסדר.
בכל מקום.
גם התפיסה הלאומית הישראלית, עסוקה בלאומית הישראלית, לא עסוקה באוניברסליזם, באיכות הסביבה ודברים כאלו. הרבה מהם, פחות מהם.
הלאומיות הישראלית זאת סקאלה מאוד גדולה. לתקן את העולם, אגב, יש לא מעט ישראלים שעוסקים גם בתיקון העולם.
כן, אני לא מדבר עליהם, אני מדבר על הפופולריות, מה שבלאומיות במובן הצר של אביה.
אבל אני כן מדבר עליהם. בגלל שבסופו של דבר,
אבל זה לא דבר שכיח.
האידיאולוגיות, ולא את האנשים, האידיאולוגיות הם כאלה. עכשיו, האנשים, אחרי שיש אידיאולוגיה, כל מיני אנשים עוסקים בה בכל מיני רמות. יש אנשים יותר גדולים, עם אופק יותר רחב, שמוכנים להציל את העולם, טסים לביאפרה ולרופאים ללא גבולות ולחיילים ללא, אני לא יודע מה, עם הטיול הזה שכן לעזור, יש כזה ארגון כזה גם של חיילים משוחררים וכדומה. זה אנשים שבאמת חושבים בסקלות של העולם. אנשים אחרים חושבים בסקלות של המדינה. אנשים אחרים סתם אגואיסטים שחושבים רק על עצמם. אבל בתפיסה, התפיסה היא כן, אנחנו אמורים לפעול בעולם. מדינה, עולם אפילו, הכל. אצל חרדים, זה לא התפיסה, זה לא חולשה של אנשים שלא עוסקים בסקלות הגדולות. זה בכלל לא התפיסה, הם לא רוצים לעסוק בזה. זה לא שהם רוצים, אבל הם חלשים מדי. לא, זה בכלל לא, זה בכלל לא המודל. אני מדבר על התפיסות, לא על
האנשים. אני חושב אבל שבנושא למשל של הגיוס, התזה שלך לא כל כך נכונה שהם לא מתעניינים במה שקורה, הם מציבים נימוק שבו הם אומרים, צריך להגן על המדינה, אבל אנחנו מגינים בגלל שאנחנו לומדים תורה. כלומר, הם מתמודדים פה כן עם ההגנה, כן עם הבעיה, אלא שלדעתם הם ממלאים את חובתם. ולכן, בקטע הזה אי אפשר לתת להם את כאילו, את חותמת הכשרות, שהם מאז ומתמיד לא מתעניינים.
אתה יודע, פעם אמרו, אני צריך להיכנס לשיפוט בכל זאת, לפעמים אני לא מתאפק, לא רק לתיאור. פעם, הבדיחה הידועה על ניקסון אמרה, איך יודעים שניקסון משקר? מה האינדיקציה לזה? התשובה היא כשהוא מניע את השפתיים. זאת אומרת, ברגע שהוא מדבר הוא משקר. זאת אומרת, הוא לא יודע מה זה לדבר אמת. זאת אומרת, זה אותו דבר על דוברים חרדים. זאת אומרת, איך אתה יודע שדובר חרדי משקר? כשהוא מניע שפתיים. זאת אומרת, כל הטיעונים המצחיקים האלה על ההגנות והכל, הם נופלים במקום ברגע שאתה רואה איך החרדים מתייחסים לגיוס של כאלה שלא לומדים. או איך הם מתייחסים לזה, לאפשרות להתגייס וללמוד תקופות כמו, מה, הסדרניקים גם לומדים תורה. אז תתגייס לשנה, שנה וחצי, שנתיים, שלוש, לא יודע כמה. יש לך את כל החיים ללמוד תורה, אחרים בינתיים ילמדו במקומך, מה הבעיה? אתה חייב דווקא ללמוד 70 שנה ולא 67 שנה? זאת אומרת, פחות 3 שנים של צבא? זה, העולם מתמוטט אם אתה תעשה את זה. אתה מבין שזה לא השיקול. אף אחד לא באמת.
אבל הם... בראש חוצות, ותמיד כשיש ויכוחים
ברור.
איתם, זה הנימוק העיקרי שלנו.
ברור שבראש חוצות, ברור. כי הם צריכים להתגונן מפניך. לכן אני אוקיי. אומר, כשאתה תוקף, אז צריך לתת לך נימוק, צריך לתת לך נימוק שיסביר לך למה הם לא מתגייסים. אז מסבירים לך, מה זאת אומרת? אנחנו מגינים עליך, לא אתה מגן עליהם.
אבל הרב, אבל בעצם מה שאתה מציג כאן, אתה עושה להפך, יש פה איזו תפיסה שהיא לגמרי אפולוגטית. אתה בכלל... עשית כאן, נתת פה תיאור שהוא יותר תיאור של תמונת עולם חרדית, של איזשהו מהלך קוגניטיבי או איזשהו משהו שחלק מהאידיאולוגיה, להפך, זה נשמע שעוד רגע אנחנו בכלל אמורים להבין אותם, שזה בכלל לא אשמתם, אלא שזה צורת החשיבה שלהם.
קודם כל, יש בזה הרבה אמת. האשמה, אני חושב, האשמה בעיניי היא אשמה על החברה, על התפיסה. האדם שגדל בתוך תפיסה כזאת, הוא באמת ובתמים רואה את העולם כך. ולכן אני חושב שזה בהחלט טיעון להקלה בעונש, נקרא לזה, או לא יודע, טיעון להתחשבות בעיוותים שיש שם. כן, אני לגמרי מסכים. יחד עם זה, אני לגמרי מתנגד לתפיסות האלה. אבל התפיסות הן תפיסות קולקטיביות שם, הן תפיסות שמלוות אותן בצורה נורא עמוקה. קשה לשפוט בן אדם בודד שגדל בתוך חברה שמפמפמת בו מגיל אפס את התפיסות האלה, ולהגיד לו, איך אתה לא רואה כמה זה מעוות? הוא לא, הוא באמת לא רואה, הוא מסתכל על העולם באמת כך. ובמובן הזה אני חושב, אם יש פה הלצת יושר על אנשים חרדים, אני חושב שזה נכון, זה באמת נכון. יש לי ביקורת נורא חזקה על התפיסות האלה. אבל זה באמת התפיסות, אבל צריך להבין שכשהם מסתכלים על העולם, הם רואים אותו כך, הם באמת רואים אותו כך. הם לא, להפך, ההסתכלות הזאת שכאילו אנחנו מגינים עליכם כי הלימוד תורה מגן עליכם וזה זה שטויות. אף אחד לא באמת מאמין בזה. הם לפעמים שכנעים את עצמם ואולי גם באמת מאמינים בזה, אבל זה לא הטיעון. הם גם לא, הם גם הולכים לרופא. הם לא אומרים, הלימוד תורה שלי מגן על הרופא. הם הולכים לרופא כדי להתרפא. למה? איפה? תשאר, תלמד תורה, לימוד תורה הוא בעצם יגן עליך. בשביל מה אתה הולך לרופא? גם זה טיעונים שנים, זה לא דברים שאני המצאתי. זה לא באמת הטיעון. הנקודה, הם מנסים להתמודד איתך בשפה שלך, כי הם צריכים להסביר לך את מה ש, את העמדה שלהם. באמת, באמת, הם באמת ובתמים רואים את העולם, אני חושב, כמו שאני תיארתי. הם באמת רואים את העולם כך. ואתה מבין שכשרואים באמת את העולם כך, אז כל העיוותים בעיניי העיוותים מטורפים, אבל הם באמת נגזרות טבעיות של תפיסת העולם שלהם. זה באמת ככה יוצא. הם באמת ובתמים כך רואים את העולם. ולכן אתה צודק שבאמת זה מאוד מקשה לשפוט את האדם, את העם שבשדות. את האדם מן השורה. הוא גדל לתוך תפיסה כזאת, כל מורי דרכו מפמפמים לו כל הזמן, אנשים שהוא הכי מעריץ ומעריך, אומרים לו כל הזמן שזאת התפיסה הנכונה ותתעלם, כל השאר זה הצעת היצר. יש לי בעיה עם התפיסה כשלעצמה, עם התפיסה, עם הקולקטיב החרדי, שפיתח תפיסה כל כך מעוותת. אבל זאת באמת התפיסה, הם באמת רואים את זה ככה, זה הרי לא סתם אוסף של רשעים שכולם התקבצו מתחת לקפתנים. הם כולם איזה, משום מה כל הרשעים התקבצו לבני ברק. זה לא רשעים, הם אנשים לא פחות טובים מכל אחד אחר, זה לא הנקודה. הם חיים בתוך תפיסה מעוותת. ותפיסה, יש לי ביקורת.
הרב,
כן.
לפי מה שהרב עכשיו אומר, אז בעצם עיקר האשמה, הם קצת תינוקות שנשבו.
נכון.
ומי היה יכול להציל אותם ולכוון אותם, או לפחות להתפלמץ איתם, זה אנחנו, ואנשים כמו הרב, אבל כמה אנשים כמו הרב, מתבטאים בצורה כזו, עד המלחמה האחרונה, כן, שאנחנו מול שוקת שבורה. הרגשנו את זה, אבל לא, אף אחד לא אמר את זה בריש גלי, אף רב, אף זה לא יצאו לפולמוס על כל השורה, והתוצאה היא כמו שהיא נראית.
בסדר, פה אנחנו כבר נכנסים לוויכוחים ושיפוטים וכו', שזה באמת פחות המטרה שלי כאן. אני רק רוצה לומר, קודם כל אני חושב שהדיאגנוזה היא חשובה, ואני חושב שמעט מאוד אנשים המשיגו לעצמם את הדיאגנוזה הזאת. שאני מדבר עליה כאן. זאת אומרת, כי הרבה פעמים באמת אתה מתווכח איתו, רגע, אם כן התורה מגנה ומצלה או לא. למשל, מתווכחים החרדים על הגיוס, אומרים להם, הרי כתוב, חתן מחופתו וקלה מחדרה וחתן מחופתו, חתן מחדרו וקלה מחופתה, וכל מיני דברים כאלה, וזה מלחמת מצווה, ועזרת ישראל נהיה צר. מה זה כל הדברים האלה? בעצם מדברים עם החרדים בשפה שהם יבינו. מה זאת אומרת? אומרים להם, תראו, יש קור הלכתי שחייבים להתגייס. יש מלחמת מצווה, זה הרי מצווה. מצוות גם אתם עושים, נכון? אבל אתם מבינים, זה לא מלחמת מצווה ולא בטיח, זה הכל שטויות. לא קשור בכלל למלחמת מצווה. אם הייתי בבלגיה, ובלגיה הייתה במצוקה והיה צריך חיילים להתגייס, ואני הייתי יהודי חרדי, תושב בלגיה. הייתה לי אותה טענה כלפי החרדי שלא מתגייס בבלגיה, בדיוק כמו החרדי פה בישראל. זה לא קשור לא לציונות ולא למלחמת מצווה, ולא לעזרת ישראל מיד צר. זה קשור לחובתו של אזרח, למדינה ולחברה שהוא חלק ממנה. ואם המדינה הזאת נמצאת במצוקה, אז כולם, כל מי שיכול, צריך להתגייס ולנסות ולהגן עליה. אבל זה סוג חשיבה שהוא זר לחלוטין לעולם החרדי. אתה לא יכול לדבר איתם בשפה הזאת. זה מלחמת מצווה, וחתן מחדרו, וקלה מחופתה, וכל זה ציטוטים כאלה, זה לא מתחיל בציטוטים, לא נגמר לציטוטים, לא קשור לציטוטים בכלל.
אבל החשיבה שאתה מביא בפנינו, יש בה בעיה אחת, שאני לפחות, היא לא יכולה להסביר את השנאה שאנחנו מרגישים מצד החרדים. חרדים, כשהם מרשים לעצמם לקרוא לנו נאצים, כשהם מרשים לעצמם לקרוא לנו בכינויי גנאי ובגילויי שנאה, זה הרבה יותר מאשר תעזבו אותנו במנוחה, תנו לנו לשבת.
זה לא הרבה יותר, זה אותו דבר. הקריאות האלה יוצאות מתי שהם מרגישים מצוקה. מתי שיש גם אצל חלק מהם ייסורי מצפון, כי הם מתחילים להבין שהם לא בסדר. והדרך שלך להתמודד עם מישהו מבחוץ, זה בעצם, או עם ייסורי מצפון שלך מבפנים, זה בעצם לעשות השלכה החוצה. וההשלכה החוצה אומרת, אתם נאצים, אתם רודפים אותנו, אתם רוצים לחלן אותנו, ולכן אנחנו לא משתפים איתכם פעולה. כי אתה צריך איכשהו להסביר גם לעצמך, לא רק לאחרים, למה אתה לא עושה דברים שהם חובה בסיסית על כל בן תמותה, על כל בן אדם הגיוני. אז אתה מקצין את השיח, ואתה לאט לאט גם משכנע את עצמך, שדבר הוא נכון, כן? דוב לנדאו, עם היציאות האחרונות שלו שם, על זה שהציונות נולדה כדי לחלן, ואז צריך לצאת מהמוסדות הציוניים, האיש איבד את שפיותו לחלוטין, לדעתי, או שאף פעם אולי לא הייתה, אני לא בטוח. אבל זה תגובה ללחץ שמופעל שם. והלחץ שמופעל שם, אגב, מופעל גם מבפנים. כי העובדה שהגיוס קצת עולה שם, ופתאום נהיה יותר לגיטימי, ומתחילה להתערער התיבת נוח החרדית, מעורר בהם היסטריה. וזה מעורר בהם היסטריה, עוד פעם אני אומר, מעורר בהם היסטריה אמיתית. זה לא רשעות אינטרסנטית נטו. זאת מעורר בהם היסטריה כי מתעררת להם התיבת נוח שלהם. הם הולכים להתערבב בעולם. להתערבב בעולם פירושו להפוך לאנשי עולם הזה. הווה אומר, לאבד את צלם האנוש החרדי. אתה מפסיק להתעסק בתורה, ברוחניות, בעולם הבא, אתה פתאום מתחיל להתעסק בעולם הזה. ולכן הדבר הזה באמת ובתמים מהווה איום גדול עליהם. והציונות באה לא לחלן את עם ישראל, אלא לא לחרד אותו. וזה נכון. כי הציונות, כל הרעיון שלה של לפעול בעולם, אני לא מדבר, היו גם מגמות של לחלן וכו', אני לא תמים. אבל אני אומר, המהלך הציוני כשלעצמו, הוא מהלך שבמהותו בא לפרק את החרדיות, לא את הדתיות. בא לפרק את החרדיות, כי הוא אומר, אנחנו חוזרים לבמת העולם. אנחנו מתחילים לפעול בסקלות הגדולות. אנחנו הופכים להיות עם ככל העמים, במובן של עם נורמלי, בהיסטוריה. כן, לא עם ככל העמים שמתנהג כמו כל העמים, אלא שמתפקד בהיסטוריה. וזה איום על החרדיות. זה כשלעצמו. בלי קשר לשאלה אם תקיים את כל תרי"ג מצוות במדינה הזאת. חוץ מזה שגם לא מקיימים את תרי"ג מצוות. זה עוד פרשייה. אבל זה מתלבש. זה, 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 זה מתחיל מנקודה יותר עמוקה. ובמובן הזה, באמת, יש פה איזשהו התנגדות מהותית לתפיסת העולם, לתיאולוגיה הזאת. זה לא עניין מקומי, ואל תתפסו, הטיעונים שהם אומרים לא קשורים בכלל לאמת. זאת הטיעונים שהם אומרים לפעמים משקרים לעצמם, לפעמים משקרים לנו, אבל הטיעונים הם טיעונים בשביל האפולוגטיקה. אתם רואים את זה, טיעונים מונפצים עולים שם, אתה לא מאמין שאנשים אינטליגנטיים מצליחים להעלות טיעונים כל כך מטומטמים. הם צריכים לעלות טיעונים כל כך מטומטמים, בגלל שברור שזה לא הטיעונים שלהם. הם מנסים איכשהו להציג אפולוגטיקה סבירה, כדי לייצר משהו שבכלל הם לא יכולים להסביר לאחרים, איך הם חיים. הם לא נינהמישים כאלה. זאת אומרת, אתה לא יכול להסביר לאחרים את התפיסה שלך. אתה אומר, לא, לא, אני מגן עליכם, ואני תורם גם, ואני פה, ואני שם, וכל מיני תיאוריות שבעצם הם תורמים לתל"ג גם. אל תשאלו, שמעתי, הכל כבר שמעתי, מדוברים חרדים. אין מה שלא שמעתי. זה לא יאומן, באמת, ואנשים אינטליגנטיים בחלקם. זה לא, זה ברור שמדובר פה איזשהו סוג של מצוקה, איזשהו סוג של התמודדות שהם לא מצליחים לנהל אותה כמו שצריך, כי התפיסה שלהם לא יכולה לשרוד בעולם שבו האחריות כבר מוטלת גם עליהם. שאתה 30% או 20% או 30% או תהיה בהמשך עוד יותר מהמדינה, אתה כבר לא יכול להרגיש אני בדל אדמות שלי ונראה. כשהמדינה תתחיל להתמוטט באמת, לא כמו עכשיו שאנחנו עושים חשבונות מה יקרה עוד 20 שנה או 50 שנה. כשהמדינה תתחיל להתמוטט באמת, גם הם יתעוררו. זה ברור, אבל אז יכול להיות שכבר יהיה מאוחר. כי אז זה כבר יהיה טווח קצר. זה לא פעולות שצריך לחשוב בסקאלה הגדולה. אם עכשיו יש סכנה, אני מניח שהם יעשו משהו כדי להתגונן כנגד הסכנה. אבל כשאתה חושב על המקרו, כן, איך תתנהל הכלכלה ואיך ייראה הצבא בעוד 30 שנה, ומה יהיה עם הדמוגרפיה וכל, זה לא סוג השיקולים שהם עושים.
אבל הרב, זה מאוד, זה בעצם הרבה יותר פסימי, כי זה מתאר מצב שזה חלק מתמונת העולם שלהם, אם אפשר להשתמש במושג ויטגנשטיין. זה תמונת עולם, זה חלק מהשפה זה לא דבר שאפשר לשנות, זה לא השקפת עולם. זה לא השקפת עולם, זה תמונת עולם. זה השפה, זה משהו עמוק.
אני מסכים לגמרי, אבל אי אפשר לשנות זה דטרמיניסטי מדי. אתה צודק שזה מאוד עמוק, ולכן ברור שהשינוי זה לא זבנג וגמרנו, אבל אני חושב שצריך להבין מול מה אתה עומד. ואתה באמת עומד מול הסתכלות אחרת לגמרי. זה לא ערך מסוים או בעיה מסוימת שאם תארגן את הצבא בהתאם, אז אין בעיה אם יבואו. הם לא יבואו גם אם תארגן את הצבא בהתאם. הם לא יבואו כי הם לא מאמינים בסוג הפעילות הזה. יבואו רק אם תכריח אותם לבוא. אם הם יהיו בסכנה קיומית, או על ידי הערבים שכבר יבינו שאין, אם הם לא יקחו נשק, אנחנו כולנו מתים עכשיו, לא בחשבון ארוך טווח, או שהכסף לא יגיע ואין להם איך לחיות בתיבת הנוח שלהם. זה הדרך היחידה. ואני חושב שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. זאת אומרת, אם תכריח אותם לעשות אחרת, אז גם תפיסת העולם יכולה להשתנות, לעבור מטמורפוזה. אני חושב שזה...
אפשר להביא את זה קצת סייעת מתוך... אפשר להביא את זה קצת סייעת גם בעיות חרדיות פרופר, כמו נגיד שתופעות שיש רק בחברה החרדית, כמו נגיד... לתת דירות לבנות, או דברים כאלו, שזה בעיה סופר רצינית שהולכת ומתפוצצת כמעט, הרבה לפני בעיות אחרות, ואין איזשהו ישיבת קבינט למעלה שאומרת, טוב, בואו נשנה את השיטה, בואו נהפוך אותה, נעשה משהו דרמטי אחרת, לא רק הכוונה להוריד 100,000 שקל, אלא פשוט לשנות.
מה שהם עושים, הם עושים עסקנות ושתדלנות, זה אומנותם של היהודים מאז ומעולם, להביא עוד כסף מהמדינה כדי לפתור את הבעיה הזאת. זה בדיוק הנקודה.
לא, אני חושב שאני
אומר, אנחנו לא פותרים
היום דרך חשיבה
ותוכניות חומש. זה לא צורת העבודה.
לא, אני לא מדבר על הצריכה היומיומית של זה, כן מנסים לפתור ככה. הבעיות האלה
זה
בעיה הרבה יותר חמורה של המדינה.
גם את הדירות
המדינה יכול לעזור בכזו רמה של איזה בן אדם שאברך...
בוודאי שכן.
אברך שנותן על ארבע מהילדות שלו, הבנות שלו,
נמצא איזה כוח של דירה, הוא לא יכול... אבל אני אומר שוודאי ובוודאי שהדיור בעולם החרדי נתמך במידה רבה על ידי תקציבים שבאים מבחוץ. כל המבצעים וכל הבניות המיוחדות לחרדים, וכל המבצעים ש... איך קוראים לו? גולדקנופ דואג להעביר אותם במידה רבה לכיוונים חרדיים. כל זה, זה חלק מאותה שתדלנות שבאה לענות על הבעיות האלה. היא לא עונה לגמרי, הבן אדם הפרטי בסוף צריך גם לשלם על דירה. וגם אם משלם על זה יותר בזול, עדיין דירה זה המון כסף. וארבע דירות זה עוד הרבה יותר כסף. אני מסכים. אבל ברור שכרגע האופן הפעולה שהם, איך הם מתמודדים עם הבעיה הזאת, זה שתדלנות מקומית. עשה לי כסף, אני אנסה לגייס עוד כסף. אין חשיבה, אוקיי, יש פה איזה בעיה מערכתית. בוא ננסה לחשוב על המערכת. מה אנחנו אמורים לעשות? התיקון של חרדים, תיקון העולם של חרדים, פירושו להחזיר את העולם לעקרונות הנכונים בהחלט שתמיד היו. כשיש סטייה מהעקרונות הנכונים, צריך לתקן את העולם ולהחזיר אותו אל העקרונות ההם. לחשוב על העקרונות עצמם, לחשוב על מבנה שונה, גם חברתי, לא רק הלכתי. שונה, זה בכלל לא צורת החשיבה שלהם. זה לא...
אבל מבנה של כהנים, זה לא מבנה חדש שלא היה קודם, וזה בעצם שינוי שהחברה החרדית העבירה את עצמה?
כן, יש שינויים.
כלומר, יש מבנים, יש...
יש שינויים שקורים כל הזמן, והם קורים מלמטה, הם לא קורים מלמעלה.
לא, זה דווקא, זה לא היה מודע, כאילו, זה לא היה חזוניש שדיבר על זה, וזה מאוד נכנס חזק ברבנות הישראלית.
הכוללים לא התחילו אצל החזוניש, היה כולל אצל החפץ חיים, כולל קודשים, היו כל מיני כוללים וישיבות שקמו כבר שם, וזה היה יוזמות מקומיות, והם קמו מלמטה, כי הם ראו שיש מצוקה, והילדים באיום של השכלה וכו', יש אז המון, המון המון סיבות להיווצרותה של הישיבה המודרנית, זה קרה בוולוז'ין, לא היו ישיבות כאלה קודם. והדברים האלה נוצרים מלמטה, וברור, נפתח בסופו של דבר, דברים כן משתנים. החרדים של היום לא נראים כמו משה רבנו, וגם לא כמו רב אשי. ברור שהם עוברים שינויים, אבל השינויים קורים א' מלמטה ובמטמורפוזה. אין תהליכי תכנון, ואת אין איזה, בוא נחשוב רגע, לא הייתה אף פעם ישיבה שאומרת, אוקיי, אנחנו רואים, יש פה כרגע בעיה, אנחנו עכשיו נחתור לזה שבעוד 20 שנה יהיו 50 כוללים. זה לא עבד כך. זאת אומרת, אנחנו מתחילים להקים ישיבה פה וכולל שם, וכן, ודברים כן משתנים. עוד פעם, לא צריך לקחת את הדברים בצורה מדי שחור לבן. ברור שקורים שם שינויים, אבל החשיבה שאנחנו אמורים לפעול ולהביא את השינויים ולתכנן אותם ולחשוב על תוכניות חומש, זה לא קיים שם. אוקיי?
הרב דיבר על השינויים מלמטה, הרב לא מרגיש שיש, שכבר בסופו של דבר נשארה רק, הולכת ונשארת רק הקליפה. התוכן הפנימי של החרדיות הזו, של ההתעסקות באמת, לא בעולם הזה. כשאני הייתי נער והייתי בישיבות חרדיות, והיום כשאני רואה שיח אחר, הם הפך להיות שיח עולם הזה כמו גדול. פסאדה של עולם הבא.
אני לא מסכים. לא מסכים. אני מסכים. כל חברה בנויה כמובן מכל מיני אנשים. אני חושב שהאידיאולוגיה קיימת, ויש לא מעט אנשים שגם חיים אותה באמת. יש הרבה
אבל הרבה
אנשים.
פחות מפעם. אבל הרבה פחות מפעם.
זה אני לא יודע, לא עשיתי סטטיסטיקות, אבל כשהציבור יותר גדול, אז מטבע הדברים גם השוליים יותר גדולים, אבל, וגם העולם...
היצירה הרבה... התורנית היום, היצירה התורנית החרדית הלמדנית, היא כמו פעם?
זה יותר לבנות היום תיבות נוח. העולם יותר חזק, העולם חודר לך לתוך רשות הפרט, דרך כל מיני מכשירים, יותר קשה לשפוט את זה. אבל אני חושב שהתפיסה הזאת עדיין קיימת, ויש לא מעט אנשים שבאמת הולכים על פי האמיתית. יש הרבה אנשים שכן, הם לא באמת מזדהים עם זה, אז הם בשוליים של העניין. הם עולם הזה במגבלות החרדיות. אבל זאת לא התפיסה. התפיסה היא באמת תפיסה של העולם הבא, וזו תפיסה אותנטית. זו תפיסה אותנטית שיש בהחלט קבוצת אוונגרד או קבוצת מובילה שחיה אותה אמיתית. חיה אותה אמיתית. אפילו רב דוב לנדו, שהוא לדעתי לחלוטין לא קשור לעולם, הוא ביטוי מובהק של התפיסה הזאת. הוא באמת ובתמים חי אותה. הוא לא מדבר את זה מן השפה ולחוץ. הוא מדבר דברים אינפנטיליים. אבל הוא באמת חי את התפיסה הזאת אמיתית. ככה הוא רואה את העולם. ואני חושב שיש לא מעט חרדים שהם באמת כאלה, וזאת המנהיגות הרוחנית שלהם. עכשיו, יש כמובן פוליטיקאים, ויש עסקנים, ויש המון המון דברים אחרים, כמו כל חברה, היא מורכבת מהמון חלקים. וברור שיש גם הרבה נהנתנות, כמו בכל חברה, ויש הרבה דברים אחרים, ובעולם החרדי זה יותר בולט, כי זה עוד יותר סותר את תפיסת העולם. אז לכן הביקורת הרבה יותר קל להטיח אותה, כי שם זה הרבה יותר דוקר את העין, שאתה חי ככה כשתפיסת העולם שלך היא הפוכה. אבל אני עדיין חושב שזה קיים שם, זאת באמת תפיסת העולם שלהם, וזה אמיתי. הם באמת חושבים כך. התירוצים והאפולוגטיקות כלפי הביקורות החוצה, עזבו, אל תתרשמו, אין מילת אמת שם. זה לא קשור. לפעמים הם עובדים על עצמם ולפעמים עובדים עליך, אבל זה לא, אין לזה שום קשר. זה לא קשור באמת לדבר עצמו, לנימוקים האמיתיים. אני רוצה רק להמשיך עוד טיפה עם העניין הזה, זה לקח לי יותר זמן ממה שחשבתי. הפעילויות הוולונטריות, נגיד, של העולם החרדי, זה פעילויות ברמת הפרט. דקה, חסד, גמחים, ארגונים לקיום מצוות, פדיון פטר חמור, או הפרשת חלה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, או לדאוג לזה שהחממה תשרוד. כאן אתם יכולים קצת לראות אולי איזשהם פעילויות בסקלות יותר גדולות, שזה הפוליטיקאים. הם צריכים לדאוג לזה שהחממה תשרוד, כדי שבתוכה כל אדם פרטי ימשיך לחיות ולהגיע לעולם הבא בבטחה. אז יש עסקנות פוליטית, יש מפלגות, לפעמים גם מקימים יישובים חרדיים או שכונות חרדיות או בנייה, במובן הזה יש יוזמות חרדיות, אבל זה לא יתקן את העולם, זה יוזמות כדי שנשרוד, כדי שהפרט ימשיך להצליח לשרוד ולהגיע לעולם הבא בבטחה. אז אין ברירה, צריך לטפל פה ושם בבעיות טווח קצר של העולם הזה. את זה עושים. אפילו ההחזרה בתשובה דרך אגב, שזה לכאורה הפעילות הכי מובהקת, שכן נראית כמו פעילות לתיקון העולם, זה גם לא לגמרי ככה. ואני עוד פעם, אני לא רוצה להישמע מדי דוגמטי, אבל זה גם לא לגמרי ככה. כי א', בגלל שיש פה מצווה, אז לעשות מצווה זה קל. אני מדבר על לתקן את העולם במובן רחב יותר, זה משהו אחר. דבר שני, ברור שברגע שאתה מחזיר אנשים בתשובה, ואתה תמיד תחזיר אותם הרי לעולם החרדי, אתה לא מסתפק בלהחזיר אותם לקיים מצוות. אז זה בעצם מחזק את החברה החרדית. זאת אומרת, אתם יודעים, היה בישיבה שאני הייתי בנתיבות עולם, היה משגיח, שאולי הוא עדיין, לא יודע, שהוא אמר לאנשים שם, אני יודע שאתם, כשאתם, בעלי תשובה היו שם, הוא אומר, אני יודע שאתם מגיעים הביתה, אתם מנסים להחזיר את כל המשפחה ואת כל החברים כל הזמן בתשובה. תפסיקו עם זה, אל תעשו את זה. וקודם כל, זה לא יאפשר לכם לתפקד טוב עם המשפחה. זה יקרא את הקשרים ביניכם. דבר שני, אתם לא עושים את זה לשם שמיים, הוא אמר להם. ואני תפסתי את זה, זה מאוד אמיתי. אתם עושים את זה בגלל שיש לכם חוסר ביטחון בצעד שאתם עשיתם. והחוסר ביטחון בצעד שאתם עשיתם, איך אתם מתמודדים איתו? אתם מסבירים לכולם, אנחנו הכי צודקים, אנחנו נחזיר את כולם בתשובה, האמת כולה אצלנו, כי אתם מרגישים בפנים אתם לא שלמים באמת עם הדרך, או שיש לכם ביקורת עצמית על מה שאתם עשיתם. מי שיש לו ביטחון עצמי פנימי, אז הוא יותר רגוע ביחס לאנשים אחרים, גם אם הוא לא מסכים איתם. זה הדוגמה שתמיד עולה לי בהקשר הזה, זה הספרים של חיים גרדה, כן? צמח אטלס ומלחמת היצר. מי שקרא, זה ספרים, אני חושב שספרים טובים. חיים גרדה זה משורר יידי כזה, שהיה אפילו אולי ראה את עצמו לפחות מועמד לפרס נובל. כעס על בשבי זינגר שלכאורה שדד לו את הפרס. לא משנה, בכל אופן, הוא גדל בתור ילד בישיבות נוברדוק, והוא מתאר בספר שלו, בשני הספרים האלה, את איזה ראש ישיבה בשם צמח האטלס, ששם ספרותי, ופעם אבלין, פרופסור אבלין, כתב מאמר, הוא ניסה לזהות מי זה צמח האטלס, באמת, מי הוא היה במציאות. אבל לא משנה, זה שם ספרותי, שהוא היה נוברדוקר כזה צעיר, ילד בן 20 או משהו כזה, שנהיה ראש ישיבה, כי ככה זה היה בישיבות נוברדוק, אסף סביבו את הילדים של הכפר ושמר עליהם מפגעי הזמן. ואתם יודעים, כשילד פרא אדם בן 20, ונוברדוקים הם כולם פרא אדם, והוא בן 20, והוא מחנך ילדים בני 13, 14, 15, דבר טוב לא יצא מזה. עכשיו, הוא מתאר שמה שהראש הישיבה הזה, הצמח אטלס, הוא היה אכול מבפנים בספקות, באמונה וביצרים וכל מיני דברים מהסוג הזה, וכלפי חוץ הוא היה קנאי ורדף כל רמז ושמץ של תופעות מן הסוג הזה. וחיים כהקטן, שזה חיים גרדה עצמו, שהוא היה תלמיד בישיבה הזאת, נזרק מהישיבה בגלל כל מיני דברים כאלה, ואז הוא הלך לגור כמה חודשים, בביתו של בעל המחזה אברהם, שזה יהודי שהיה מגיע לנפוש בכפר הזה, זה כפר וולקניק, משהו כזה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, הוא היה מגיע שם בקיץ לנפוש שם בכפר הזה, וכשזרקו אותו מהישיבה, הוא הלך לגור אצלו, הוא לקח אותו אליו הביתה, המחזה אברהם. והמחזה אברהם הזה, זה היה יהודי שהוא היה כל הזמן יושב ולומד, ושלב לחלוטין, זאת אומרת חיים כהקטן שנזרק מהישיבה על כל הקושיות שלו והסתירות והכפירות והיצרים והכל, הרצה לפני המחזה אברהם את השאלות שלו והכל, הוא דן איתו ודיבר איתו ואמר לו ופרגן לו, אולי כן, אולי לא, ונתן לו חבל, כאילו בסדר, זה מה שאתה חושב, הכל בסדר. וזה מדהים כי אנחנו כולנו, את המחזה אברהם כולם יודעים לזהות, זה היה חזון איש. את הצמח אטלס לא יודעים בדיוק מי זה היה, אבל המחזה אברהם זה החזון איש, ובאמת חיים גר אצלו בבית כמה חודשים. ואני חושב שאני לא מכיר תיאור כל כך יפה של יהודי גדול בתורה, כמו התיאור של החזון איש בספרים האלה. והתיאור הזה ניתן מבן אדם ששנה הוא פירש, עזב הכל, אחרי השואה בכלל התגלץ לחלוטין, ויש כל מיני אגדות בבני ברק שהוא רצה לחזור, והוא לא הספיק, והחזון איש כבר נפטר, לא משנה, זה אגדות בני ברקיות, אני מניח, אבל לא משנה, והתיאור, והוא כותב את זה כבר בתור סופר מבוגר, ואתם רואים איך הוא מתאר את החזון איש, זה ספר מוסר הדבר הזה. זה ממש ספר מוסר. והלקח העיקרי שאני לפחות רואה בספרים האלה, זה ההנגדה הזאת שיש בין המחזה אברהם לבין צמח אטלס. החזון איש היה יהודי מאוד קיצוני בתפיסותיו. אבל מאוד מתון בהליכותיו. זאת אומרת, הוא קיבל כל בן אדם, הוא התייחס לכל אחד, הוא לא קפה את דעתו, הוא בסדר, והיו לו תפיסות מאוד קיצוניות, והוא כן ניסה להפיץ אותם ברמה הציבורית. ברמה הפרטית, אני לא פגשתי אותו כמובן, אבל אנשים שפגשו אותו, אנשים שהכירו אותו, מספרים על זה שבאמת היה איש נוח, איש נעים, הוא קיבל כל אחד מכל סוג, מכל זן, ברור עם קושיות, קושיות, שמעתי פעם מהרב יוגל, הוא סיפר שהוא למד עם רב דליה נדל, חברותה, והם היו באים לחזון איש כל סוף שבוע, לדבר איתו על הדברים שעלו להם במהלך השבוע. ורמדליה היה, או גם הוא, אני כבר לא זוכר בדיוק את הפרטים של הסיפור, היה שואל את החזון איש, רגע, ואתה כתבת פה ככה, וזה לא נראה לי, מסברה נראה ככה, או יש מקור אחר, זה. והחזון איש אומר לו, גדליה, אתה חושב אחרת? תעשה אחרת, מה הבעיה? בסדר גמור. אין מצווה לקבל את מה שאני אומר. ואת אם אתה חושב אחרת, תעשה מה שאתה חושב. זה מה שאני חושב. וזה מה שהוא אומר גם באגרות, אין דרכי להיכנס בוויכוחים, זה לא מועיל, אין איגרת מאוד ידועה של החזון איש. ויחד עם זה, כן, יש את האיגרת על הקיצוניות, והתפיסות שלו היו מאוד קיצוניות, ללא ספק. והנקודה, אני חושב, שמבדילה בינו לבין צמח אטלס, זה מה קורה בפנים. ואת אם הוא שלם עם עצמו לגמרי, אז למרות שיש לו תפיסות קיצוניות, הוא התייחס בשלווה אולימפית, גם לאנשים עם תפיסות אחרות, וכולל כופרים. אבל צמח אטלס, שאכול מבפנים, בספקות ובקשיים האלה, הוא נלחם נגד כל שמץ כפירה או הרהור עבירה או משהו כזה בג'יהאד, מלחמת צלב. כי הוא אכול מבפנים. בדרך כלל כשאתה עושה מלחמות כלפי חוץ, אתה נלחם בעצם ממשהו בתוכך. זה, לא יודע, זה כלל שלי לפחות הוא מאוד ברור. בן אדם ששלם עם עצמו הוא בדרך כלל בן אדם שמתנהג די במתינות לאנשים שמבחוץ. גם אם הם חושבים אחרת. זאת אומרת, הוא שלם עם עצמו, הוא לא מוטרד מזה, הוא ינסה לשכנע אותך, יתווכח איתך, לא יתווכח איתך, אבל בסדר, אתה חושב אחרת, אז אתה חושב אחרת. בן אדם שאכול מבפנים, הוא נלחם עם עצמו. והמלחמה עם עצמו נעשית על ידי השלכה על מישהו אחר, ואתה נלחם נגדו כשבעצם הוא מייצג את מה שמציק לך מבפנים. אתה נלחם נגד עצמך דרכו. ובדרך כלל קנאים, לדעתי, קנאים זה אנשים שיש להם ספקות בדרך. זה בדרך כלל מה שמאפיין קנאים. בניגוד למה שאנשים חושבים. אנשים שהם שלמים עם דרכם, הם לא מתנהגים בקנאות. יש להם תפיסות אולי קנאיות, הם לא מתנהגים בקנאות. ולכן, אני חושב שגם תסתכלו גם בעולם החרדי כקולקטיב, כשהם יוצאים למלחמת עולם, למלחמות עולם, זה בדרך כלל כשהבעיה שנגדה הם נלחמים נמצאת אצלם בתוך המחנה. אז תהיה מלחמת עולם. אם המדינה תתמוטט, תתפקר, לא יודע מה תעשה, זה לא יעשה שום מלחמה אצל חרדים. כולל לא דברים רוחניים. זאת אומרת, גם אם המדינה תתפקר. אבל אם יתחילו בתוך העולם החרדי להתגייס, או להתפקר, או לחשוב ציונות, או משהו כזה, זה מלחמת עולם. כי אתה תמיד נלחם ממה שבתוכך, אתה לא נלחם ממי שבחוץ. אתה נלחם ממי שבחוץ טכנית, אבל זה בעצם נעשה כדרך להילחם נגד מה שקורה בתוכך. וחרדים תמיד נלחמים נגד תופעות בתוך העולם החרדי. הם אף פעם לא עוסקים במלחמות מבחוץ. זה לא מעניין אותם לתקן את החוץ, לתקן את העולם. זאת לא הנקודה. טוב, אני קצת הערכתי פה, אני לא יודע אם אני אמשיך עוד בפעם הבאה קצת, כי יש לי עוד דברים פה, אבל בסדר, אני חושב שזה עדיין... אני חושב שזה מבט, תחשבו עליו, אני חושב ש... אני לא יודע, אני נורא השתכנעתי שתפסתי פה נקודה מאוד נכונה. הרבה שנים אני חשבתי שזה רק סוציולוגיה, החרדיות. ועכשיו נפל לי הסימון ממש בחודש האחרון. ופתאום הבנתי שזה... שיש פה נקודה...
איך ארגונים כמו עזר, ארגונים כמו עזר מציון, לב לאחים, יד שרה, זה ארגונים שהעיקר הפעילות שלהם היא לא פנימה על החרדים.
נכון.
אז כאילו איך זה, וזה ארגונים...
גם צדקה וחסד, אמרתי קודם. דקה וחסד,
לא, זה לא פנימה בפנים החרדים, זה לא העניין...
לא, לא לעולם החרדי, צדקה וחסד לא לעולם החרדי. צדקה וחסד לא רק לעולם החרדי. אמרתי שני דברים. א', זה צריך, הצדקה והחסד בלי זה העולם החרדי לא היה חי, כי הוא לא יכול לשאת את עצמו באמת. האדם הפרטי שם במצוקה, ואתה צריך צדקה וחסד כדי שהחברה תשרוד. זה כלפי פנים. אבל גם כלפי חוץ, יש מצווה לצדקה וחסד, לעשות צדקה וחסד. הם עוסקים במצוות. ברור. זה לא תיקון עולם.
אז אולי שם יותר לדבר על העניין הזה של התייחסות למעשים ופחות התייחסות לתוצאות. כלומר, החברה החרדית מכוונת מעשים ולא מכוונת לתוצאות.
לא, 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 לא מסכים. היא מכוונת לתוצאות בטווח הקצר במגרש הפרטי. ולא במגרש הגדול, בסקאלה הגדולה, בטווח הארוך. כן? בטח שהיא רוצה תוצאות. זה רק השאלה, על איזה תוצאות אתה מסתכל? התוצאות בטווח הגדול זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לעסוק בחלקת אלוקים הקטנה שלנו. אנחנו צריכים לעשות מקסימום מצוות, מינימום עבירות, ודאי לעזור לאחרים. לעזור לאחרים כי זאת מצווה. עוד פעם, מסלול הרינגו. אז לכן ברור, יהיו ארגונים של צדקה וחסד גם כלפי חוץ. אבל הכל זה ברמה האישית. לעזור לבן אדם, לקיים מצווה כזאת, לקיים מצווה אחרת. זה לא יהיה לתקן את המדינה, לתקן את החברה, לתקן את האקלים, לתקן את הזה. לכן למשל כשהם מסתכלים לדוגמה על החוקים של ליברמן עם הכלי פלסטיק וכל המסה לשתייה מתוקה וחד פעמי ודברים כאלה, מבחינתם זה פשוט מלחמת צלב נגד החרדיות. היה ברור להם. למה? כי הם לא קולטים שיש אנשים שבאמת מנסים לתקן את האקלים. עכשיו עזבו אותי מליברמן, אני לא נכנס כרגע למה קורה בליבו של ליברמן, אבל בהרבה מקומות בעולם יש חוקים כאלה. והחוקים האלה באים כדי... לעזור לדורות הבאים, לתקן שכדור הארץ שלנו ישרוד, או הבריאות שלנו, לא משנה, לתקן את העולם באיזשהו מובן. אצל חרדים הם לא רואים בכלל שיש דבר כזה. מבחינתם, אם אתה עושה את זה, זה פשוט כדי לפגוע בחרדים, זה הכל. אז זה הסתכלות.
ולתקן את החברה החרדית כן יש עניין?
מה?
ולתקן את החברה החרדית כן יש עניין בתוך
החרדית? לתקן את החברה החרדית זה המקסימום שיש, וגם זה, כמו שאמרתי קודם, להחזיר אותה לאיתנה. לא לשנות אותה. אתה מבין? זאת אומרת, יש עקרונות שהם תמיד נכונים, אנחנו לא נוגעים בעקרונות. אבל יש סטייה מהעקרונות, זה אנחנו נתקן. זאת אומרת, שלא יהיו חריגות מהעקרונות. או למצוא
לא יודע, אני אגיד להעביר
פתרונות
רווחה כלכלית
למצוקה.
לחברה החרדית.
כן, אני דיברתי על זה גם בטור, שאמרתי שבנתיב השלישי, יש שותפות בין חרדים ולא חרדים, פתאום נפל לי, שם התחיל ליפול לי האסימון, כי השיח של החרדים, כולל החרדים המודרניים, שבסך הכל מטבע הדברים הם אלה ששותפים שם, והם כן פעילים, והם עושים פעילויות לתקן את החברה החרדית וכולי, זה כל הזמן א', פעילויות כדי לפתור מצוקות של אנשים, ולא כדי לתקן איך נראית החברה, זה לא הנקודה, אלא כדי לפתור מצוקות של אנשים, ורק כלפי החברה החרדית. זה לא לתקן את אפילו לא את החברה הדתית, בטח שלא את המדינה או את החברה בכלל. יש משהו שהוא עדיין נמצא גם בחרדים הפעילים והמודרניים, גם שם משהו במאפיין החרדי הזה מוטמע מאוד עמוק. ופתאום תפסתי שהשיתוף פעולה...
אבל כל הרעיונות של החברה הם בסוף מצוקות של אנשים, אם אנחנו נסתכל על זה בצורה קצת...
בסדר, אבל אתה מבין שאתה אומר, שאתה מקים ארגון שמנסה לטפל בהטרדות מיניות, אז ברור שאתה רואה מול עיניך אנשים במצוקה. צריך לתת למצוא להם מענה. כשאתה רוצה לטפל באקלים, אתה לא רואה מולך אנשים במצוקה. המצוקה תיווצר עוד 200 שנה. רק אתה יודע שאם לא תפעל עכשיו, זה ייווצר אז. זה סוג ההסתכלות שלא תמצא בעולם החרדי. עכשיו, עוד פעם, הגבול הוא לא חד, אתה תמיד תוכל לתפוס אותי פה ושם. כמאפיין, זה מאפיין מאוד ברור. מאוד ברור.
הרב, אני חושב שעוד השלכה ממה שהרב אמר, גם כשמגיעים לאותם מעשי חסד שהרב דיבר עליהם, התחושה שלי, שאני ממש התרשמתי מזה באופן ישיר, שאתה, התחושה שלי הייתה הרבה פעמים, כשאתה רואה אדם, זה הכללה, ברור שיש לך אנשים הכי גדולים, יש לך ארי לוין ואחר, אבל בתור הכללה מסוימת, כשהם עושים את החסד מול האדם הסובל, קצת הוא הופך להיות אובייקט. יש איזושהי החמלה פה, ובאמת השיתוף איתו עד הסוף,
זה מה שאמרתי קודם, זה המסלול,
הרבה פחות.
זה המסלול הרבה שדיברתי עליו קודם, משם התחלתי. אבל עוד פעם, זה לא... זה תפיסה אמיתית, אותנטית, זאת אומרת, זה לשם שמיים, זה לא עבודה לא לשמה. הלשם שמיים שלהם פירושו, אני עושה את זה כי זאת מצווה, אבל לא אני עושה את זה בשבילך, רק שזה גם מצווה, לא, אני עושה את זה כי זאת מצווה, ואתה היחיד תמצא לקיום המצווה. כן, אני זה החפצה של מצוות צדקה, כמו שאמר לי פעם מישהו. אני זה החפצה של מצוות צדקה, מצוות צדקה זה מצווה בגברה, עליי, והאני זה החפצה שבו אני מקיים את המצווה.
זה לא היה פשוט לרב?
אני מקצין, אני מקצין, אבל אני אומר, זה בעצם, היסוד הזה הוא כן נמצא בתפיסה החרדית.
זה פשוט לא שהחרדים ככה רואים את העולם, שהתורה, העולם בשביל התורה, העולם בשביל התורה ולא התורה בשביל העולם.
אוקיי, בסדר, זה חלק מהעניין, נכון?
רב, לאורך כל
השיעורים... זו בדיחה עם סדר נושים. זו בדיחה ידועה, בדיחה ידועה בשביל... האם יש נושים בשביל סדר נושים, או סדר נושים בשביל נושים?
מי צריך נשים? לא היה לנו מה ללמוד אם לא היו נשים, כן, זה ידוע. כן.
הרב, לאורך השיעור הדגשת שאתה לא מסכים עם הגישה והעקרונות, גם אני באופן אישי, כי הוא מהציבור הדתי-לאומי, ולא מזדהה עם נקודת המוצא הזו. אבל אני כן חושב לעצמי, כאילו, מאיפה היא התגבשה, אם זה התגבשה נטו בבית, כאילו, אתה יודע, הסוציולוגיה, המקום שבו גדלתי.
זו שאלה היסטורית סוציולוגית, אני לא יודע, צריך לחשוב על זה. אבל עובדתית, כרגע, אני חושב שזה
מעוגן.
זה מה שמבחין בין הקבוצות.
אתה לא חושב
אבל... איך זה יקרה, איך זה התגבש, לא יודע. אני חושב שאלפיים שנות גלות מובילות באופן טבעי לזה. זה באמת היה מצב ההסתכלות לאורך השנות הגלות. זאת הייתה הסתכלות הרווחת. להפך, השאלה איך התגבשה התפיסה הציונית, או ציונית דתית וגם ציונית לא דתית. איך היא התגבשה? זה כנראה חלק מאביב העמים. כי זה ברור שהציונות היא חלק מאביב העמים. ואביב העמים כולו זה איזשהו סוג של יציאה לתיקון עולם ואידיאולוגיות גדולות. גם קומוניזם נולד עם זה, כל המודרניות. המודרניות זה בעצם תיקון העולם. והציונות היא חלק מהתהליך הזה. זה בא מבחוץ, זה לא בא מבפנים. זה השפעה מבחוץ.
רב, אתה באופן אישי, שאתה אומר שאתה סבור שאנחנו כאן גם כדי לתקן את העולם, זה משהו שהוא נובע מתוך איזשהו עיון.
אני אגיע לזה, אני אגיע לזה, אני אגיע. אני מרגיש שאני נמצא לא פה, לא בצד החרדי ולא בצד הדתי הלא חרדי. או קצת דומה לזה.
במחנה השלישי.
זה, כן, זה משהו באמצע. כן, בדיוק. אבל אני אגיע לזה בסוף, אחרי שאני אגמור לתאר. לקח לי הרבה זמן, אני חשבתי שאני אגמור עם זה היום. אבל אני חושב שזו נקודה חשובה, שווה להתעכב עליה.
הנקודה הזאת, כאילו ספוילר אני שואל, זה משהו שמתקשר לכל הארגון של הנתיב השלישי?
יש לו קשר, כן. אני, מבחינתי, עוד פעם, לא כל השותפים שם היו שותפים לזה, אבל כן.
כלומר, כן, כי אתה פונה שם לאנשים שאתה אומר שהם לא יודעים איפה למקם את עצמם זהותית.
נכון, אבל עוד פעם, אני זה לא הנתיב השלישי, אני כל הזמן, יש לי את התפיסות שלי, התפיסות האלה זה לא הנתיב השלישי. הנתיב השלישי מורכב מהרבה אנשים, עוד אין לו מוסדות אפילו, יש קווים מנחים שהם מוסכמים, התפיסות שלי יותר רדיקליות מהקווים המנחים של הנתיב השלישי.
תודה.
טוב, אני עוד נדבר על זה. למשל, שימו לב, למשל, שההבחנה שעשיתי כאן, בחלוקה שעשיתי כאן, החרדלים לדוגמה, הם לגמרי בצד הציוני דתי. ולא בצד החרדי. זאת אני, כחלק מהתפיסה שחרדיות זה רק סוציולוגיה, היה לי ברור שחרדליות זה פשוט עוד חסידות בעולם החרדי. אז אלה הולכים גרביים לבנות, ואלה אומרים הלל ביום העצמאות. זאת אומרת, זה לא, אין הבדל אמיתי ביניהם. וזה נכון, ביחסם לתורה ולמצוות ולפרשנות ההלכה, זה אותו דבר, ובשמרנות שלהם. אבל במחויבות לתקן את העולם, ובזה שאתה לא חי בשביל העולם הבא, החרדלים הם לגמרי בצד הציוני דתי, הם ממש לא בצד החרדי. במובן הזה אני חושב שהתיאור הזה גם אפילו עוד יותר משכנע בגלל זה, כי הוא באמת מצליח לתאר את שתי הקבוצות האלה בלי יוצאים מן הכלל. החרדלים הם לא יוצאים מן הכלל, בעניין הזה הם באמת בצד הציוני דתי ולא בצד החרדי. גם שם לא מדברים על העולם הבא. גם שם ברור שהם מנסים לתקן את העולם הזה, בדרכם, לא משנה, אבל מנסים לתקן את העולם הזה. טוב, זה עוד, אנחנו עוד נצטרך לעסוק בזה קצת בפעם הבאה, אני מקווה שאז לפחות נגמור. אוקיי.
הלילה טוב.
הלילה טוב.